הלאה, רבותיי. נתחיל את הישיבה. כמה דיווחים. קודם כל, בוא נאמר לכם, נשמחתי היום בעמידל. יש לנו הפתעה. ב-31 דצמבר נסגר המכרז להקמת הבית מלון הראשון בעיר. יש שבעה מציעים. אנחנו נקבל בתוך יומיים שלושה את השם של מי שזכר. זה אומר שגם המלון הראשון במרכז העיר יוצא לדרך, ואני שמח על כך. ללא ספק משלים בעצם את השיווק המלא של המער, הופך את מודיעין לאטרקטיבית מאוד. היא גם אטרקטיבית מאוד במחיר שניתן, אני יודע את זה רק בעוד יומיים שלושה. 50 חדרים במלון, ויש לו כמה הוא ישר עושה חשבון של כסף, זה ישר עושה לי את הדבר. חברים, מחר בשעה 8:15 קורא לארגון המתנדבים בעיר, המתנדבים, התורמים, העושים, כולם מוזמנים. ב-9 בינואר בשעה 9:30 הנחת אבן פינה למרכז הספורט מים וגלישה החדש, מוזמנים כולם. ב-14 בינואר עד 20 בינואר יש את שבוע האוכל, מחזקים את המסעדות, בתי קפה בתוך העיר, כמו שעשינו לפני שנה, לפני שנתיים, כולם מוזמנים. אל תתחיל יהיה לכם מספיק זמן להתעקר ולריב, לא עכשיו. כיכר שערי העיר נפתחה ב-24 בדצמבר, מה שאתם מכירים, מה שהמזרקות הטבעוניות בכניסה לעיר. רבותיי, חבר'ה, אפשר שנייה, רבי חד, תתעסקו כל אחד בעינים שלו, בסדר? אני לא אזכיר לכולם את ההיסטוריה תכף. אז קדימה, בואו, אל תהיו חכמים גדולים רק, קדימה. כיכר שערי העיר נפתח 24 בדצמבר, ואותם מזרקות בכניסה. הם חלק, מה שנקרא, הם חלק, זה בעצם הפתיחה של העמה, וזה יסתיים גם בפסל האור בצל שמתחבר מבעצם העמה רצון ממרכז העסקים ישירות לעמק הילון פלטן. העירה זכתה גם השנה, שנה שמינית, בפרס ניהול תפקיד תקין. החודש תיפתח ב-17 בינואר הרשמה לגני הילדים בבתי הספר היסודיים. פרויקט החלפת התאורה במכבים רוץ לתאורת לב יצא לדרך ונמצא בתהליך. כתוצאה מהתייעלות שאנחנו רואים, מה שנקרא בדרך, אז כל החיסכון יעבור לטובת הגמלאים והחינוך כמובן. בתי ספר תיכון מור ותיכון עירוני ב' יקבלו תעודת הערכה משרד החינוך, נמצאים בעשירייה הראשונה של בתי הספר המתגייסים ביותר לצבא הגנה לישראל. נחשפה מצודה רומית בגבעת התורה, נמשכות העבודות על ידי תלמידי בתי הספר ומתנדבים. אנחנו שולחים את שמעון, מה שנקרא, לעקוב מקרוב ולראות שהכל נעשה כנדרש. הנה מיכאל, מיכאל היה מודע שאתה לא בא. אז מיכאל בא בשבילך במיוחד. חברים, הלאה. זה החומר על השבת. הצעות לסדר, הצעות לסדר, קדימה אריה בר. זה שאני אומר, כן,
ובכללת מהעסקים במער,
כן,
כנסת ישראל ישראל כידוע את הקריאה בקריאה ראשונה את החוק הרע והחשוב שמכונה חוק המרכולים, שכל מטרתו היא להקשיף את מדינת ישראל בשבתות ולהשפיד את החופש של הציבור החופשי חילוני לצאת בימי שישי בלילה ובשבתות לפינויים במרכזי הקניות במרחבי ישראל. החוק מעניק לשר הפנים סמכויות לפסול חוקי עזר עירוניים שמקודמים ברשויות המקומיות, ובכך למעשה לסגור עסקים שפועלים בסופי השבוע בהתאם של הרשות המקומית. באמצע דצמבר 2017 פניתי אליך, אדוני ראש העיר, ודרשתי לכנס לשקיפות בשבוע הקרוב, זה היה באמצע דצמבר, ישיבת מועצת העיר שלו מן המניין, לפני להרחיב באופן מלא וכו' וכו'. פחדתי, חשבתי שמא החוק יעבור ואנחנו נפסיק. בינתיים החוק ההצבעה נפתחה בקריאה שנייה ושלישית, ובמכתב ששלחו 58 ראשי רשויות, בהם גם אתה, כתבתם בין היתר שהחוק עליו מהווה פגיעה חמורה בסמכויות נבחרי השלטון המקומי ושינוי דרסטי של הסטטוס קוו הקיים לגבי פעילות עסקים בשבת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. הצעות החוק מלאימה את סמכויות הרשות המקומית לחקיקה בנושא פתיחת עסקים בימי המנוחה, כאשר קובעת כי לא ניתן יהיה לפרסם חוק עזר בנושא ללא הסכמת השר. כמו מכך, השר כלל לא רשאי לאשר חוק עזר שכזה אינו במקרים חריגים. הצעת החוק שוללת כמעט לחלוטין את היכולת לחוקק חוק עזר לפתיחת עסקים, ולכן תוביל בפועל לסגירת העסקים בשבתות. עסקים צומחים כבר שנים, שירות למיליוני אנשים. אין כמעט נושא בעל אופי מקומי יותר מאשר שעות הרעי הפעילות העסקים, ולכן הוא נמצא באורך שנים את המצוקה המפילתית של חברי מועצת הרשות המקומית וראש הרשות שנבחרו על ידי ציבור התושבים לעשות שכה. בפרוטוקול ישיבת מועצת העיר שהתקיימה לפני חודש בתאריך 6.12 באישור ראש העיר בסעיף ב' נרשם: עבודות במר מתקדמות על פי תכנון, העירייה מקימה 5 בתי קפה בין מצדות בשדרה המרכזית, בעברית צריכה הרמלה. שאלתי אותך האם עירייה או הפקה מממנים ומשמים את מבנה בתי הקפה במצדות, לא קיבלתי תשובה. האם באותה מתכונת של הקמת מבנה כפית, שבו העירייה השכירה מבנה בבעלותה לקפה כפית, לאחר שפרסמה מכרז וחוזה? אני חתום על ידי כפית, שבו יש תנאי מרכזי שהזוכה במבנה יפתח את בית הקפה בשבתו.
אמר לי אלעד דרך אגב שהוא בדק כל פעם לראות אותו של דיין הבא.
שמה? כידוע לך, בניגוד לתנאי המכרז והחוזה, קפה כפית סגור בשבתו. החלטת הנהלה, הנהלת העירייה מאוגוסט 2015 קובעת שמרכז העיר החדש יהיה מקום שוקק חיים עם עסקים שיפעלו שבועיים בשבוע, 24 שעות ביממה, כולל בימי שישי ושבתות, ולא יותר מאשר 10, מכיוון שכבר קיימים ברחבי העיר מרכזים אחרים שעסקים רבים בהם פתוחים בשבתות, אם זה מרכז עינב, אזור המלאכה, הפארק הטכנולוגי, אזור התעסוקה, מרכזי מסחר בעיר וכו'. אנחנו, חברי עמותת מודיעין חופשי, בירכנו על החלטת ההנהלה שקובעת שמרכז העיר החדש יש מקום שוקק עם עסקים, שוקק חיים עם עסקים שיפעלו 7 ימים בשבוע, ודרשנו במקביל לוודא שבכל חוזה הבנייה והשכירות של מבנים בבעלות העירייה יהיה כתוב וחתום מפורש שהעסקים במר, ואני מרגיש במר, בתי קפה, מסעדות, מרכולים, חנויות מזון וחנויות מסחר למיניהם, מה שנבנה על ידי העירייה, יש לעירייה את הסמכות לעשות.
איך נרחוב עם מה גורים הנגב, רק שנדע.
בחוזה, זה חוזה השכירות, ומי שלא רוצה את החוזה הזה, שלא יבוא. אבל לא רוצה. העירייה, מבנה כפית, אגב, הוא מבנה של העירייה. אנו חוששים שעליו ההחלטות לעיל בנושא יקרה בדיוק מה שקורה היום בקפה כפית ששכר כבני העירייה בבתי הקפה וקניון עזריאלי שסגורים בשבת, זה כבר מסיבות אחרות של חשש מסלילת תעודות כשרות, מהדרת העסקים על ידי הציבור הדתי, ובכלל לחסים של הממסד הרבני והתקני הדת בעירייה. התקני הדת בעיר אמרת. אנו חברי עמותת מודיעין חופשי פועלים בהתמדה כדי לעודד בעלי עסקים לפתוח את עסקיהם בשבתות, כדי לאפשר לציבור החופשי החילוני בעיר לבלות בשבתות ברחבי העיר ולבצע קניות בעסקים בעיר, וזאת כדי שהעיר תהיה תוססת ופעילה גם בשבתות ולא עיר שנראית כמו עיר נטושה בשבתות. משמעות השלילית של סגירת עסקים בשבתות בעיר היא למשל סגירת מרכז הספורט העירוני, או סגירת היכל התרבות בעולם עינן, או סגירת בתי הקולנוע בעיר, או סגירת עסקים, מעדניות, בתי קפה, מסעדות, חיסוף, חושך רפני טרור. אנחנו נתנגד בנחישות לכל החלטה לשנות את חוק העזר העירוני בכדי לסגור עסקים. לא נאפשר לשר הפנים לעשות את זה באופן חופשי. בשאילתה ששלחתי אליך בנושא חוק המרכולים, ענית בישיבת מועצת העיר, בשישי לפנסיה, שאם יהיה צורך בכלל להרחיב את החוק כמו שאנחנו עושים היום. לא קיבלתי תשובה ברורה מה תהיה תגובתך ותגובת חבריך בשלטון המקומי, אם החוק יאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. העיתונאי קובי נחשוני פנה אליך לפני כשבועיים, זה היה אז. מה דעתך על חוק המרכולים שנסגר בין הליכוד לחרדים? הוא שמותך, אפשר לא יקום ולא יהיה, נלך על זה לבג"ץ. אוקיי, אני מקווה שהבנת את עבודתך. אנחנו סבורים שבמקום דיבורים נדרשים מעשים שלך ושל ראשי הרשויות ברחבי הארץ. אגב, יש מעשים כאלה, אני יודע על לא מעט רשויות שהעבירו כבר את חוקי העזר האלה בנושא, ואנחנו דורשים לשדרג ולהרחיב באופן מלא את חוק העזר. משנת 96 אגב, לפני כמעט 21 שנה, מאז שקם העיר.
העולם לא יכול
ב-90. למה הכוונה, במקום בית
כמובן. העולם לא יכול ב-90.
ולהלן נוסח הצעתי נוספת. מועצת העיר מחליטה לשדרג ולהרחיב באופן מלא את חוק העזר למודיעין אחרים ברור. תחזור את סעיף 21 בהצעה לסדר, שאני הגשתי. מועצת העיר מחליטה שבכל חוזה הבנייה והסיום של ניגוד אמר בבעלות העירייה, כולל מבנה העירייה שהוזכר לבית הקפה כתיב ואישי הדרות הללו, יהיה כתוב וכתוב מפורש של עסקים אמר במבנה של מוגר, בתי קפה, מסעדות, מרכולים, חנויות מזון, כולם יהיו פתוחים בשבתות, ועל פי התנאים שפירטתי בסעיף 21. אבקש לאשר את ההצעה.
טוב חברים, כיוון ש... א', אנחנו לא יכולים לחייב אף אחד, אין לנו רצון, כמו שאנחנו לא רוצים שיכפו עלינו, אנחנו לא רוצים לכפות על אף אחד שום דבר, אבל בסדר לבוא שצרות שאין להם שום אחיזה, בטח לא בתחום המשפטי, בטח אינם תואמות גם את רוח הדברים שאנחנו מעלים בחוק העזר שלנו, אז יש את הצעתו של אביאל בזמי ביד שריטיין, יאללה, מי נגד? יאללה, יאללה. הצעתו של אביאל בזמי, נושא תכנון עתידי של העיר שלב ב' פלוס הגבוהות הגבוהות. כן.
בכנס מורשת שהתקיים לפני ימים אחדים אז, אני מבין מהסוף דצמבר, באולם עינן, שבית המצגת שלו בין אלה התייחסת לשני נושאים. אגב, הכנס היה מאוד
יפה.
אפילו קיבלתי מחמאה מה
אני חושב שאתה הפרזנטור הכי טוב של העיר, אין לי ספק בזה, ואני אומר את זה בגלוי, כמו שאמרתי תמיד שגם ביבי שאני חולק על זה אותה הוא הפרזנטור הכי טוב של מדינת ישראל בנושא של פרזנטציה, לא בנושא של
פרזנטציה.
הוא יודע יופי. הבאת מצגת שבה בין היתר התייחסת
לנושא. חברים, אפשר לא להפריע להביא את
בקשה. לבית של העיר שצפוי להתחיל, עד כמה שידוע לי, בשנת 2035, אמור להפעיל לתוכנית המתאר הכוללת של העיר לכ-220,000 תושבים. כידוע לך, הבאתי בעבר התנגדות נפרסת להמשך הרחבת העיר מעבר ליותר מ-120,000 תושבים, וגם כיום אני מתנגד לפרסות להרחבה ליתר ל-120,000 תושבים. גם בעבר וגם כיום אני משוכנע שהמעבר משלב א' של 120,000 תושבים לשלב ב' שבסיומו העיר תאכלס כ-200,000 תושבים, 220,000, יעשיתי להחליף את בעיות התעסוקה שקיימות גם כיום, בעיות התחבורה, בעיות זיהום האוויר, ובעיות הכל של העיר, עד היום, מרבית המגרשים בפארק הטכנולוגי ובמרכז עיניו כבר שופקו והם מלאים בתפוסים, אולי כולם. הצפיפות, עומס התנועה ובעיות החניה באזור התעסוקה, המלאכה והמסחר, שיחליפו וגם יפגעו בתושבי העיר וגם בבעלי העיר. כמו כן, מרבית שטחי המסחר והמשרדים ברחבי העיר שפוסים, והמשמעות היא שהרחבת העיר לשלב ב' ייצור מחסור רבים בשטחי מסחר, מסעדים, אפשרויות תעסוקה, מרבית התושבים ימשיכו לעבוד מחוץ לעיר כעילות, וככל שהעיר תגדל, כן כך הבעיה תחריף יותר ויותר. כבר זכינו בתארים המסופקים של עיר שינה והעיר השנייה בארץ בזיהום אוויר. אין לי ספק שכאשר הציבור יקבל תמונה מפורטת וכוללת מהן המשמעויות של השפעת שלב ב' על איכויות העיר, יהיה רוב מסיבי של ציבור התושבים יתנגד להקמת שלב ב'. יש דוגמאות אחדות של ערים איכותיות שבהן יש עד 100,000 תושבים ששמרו על איכויות יישוביות ואטרקטיביות, כמו הרצליה, רעננה, כפר סבא, רחובות, נס ציונה וכו'. לעומת זאת, ערים שמספר התושבים בהם מתרחב ב-150,000-200,000 תושבים ויותר הפכו להיות סמוכות ומזוכות, ורק בזכות אזורי מסחר ותעשייה גדולים בהן, בקרבתן למרכז הארץ, הן עדיין שומרות על אטרקטיביות מסוימת, אם זה ראשון לציון, אשדוד, חולון, נתניה וכן הלאה. לכן, אם חפצים אנו לשמר את העיר כעיר איכותית בכל ההיבטים, יש לבטל מיידית את תכנון שלב ב' של העיר ולהסתפק בעיר, בעיר של עד 100,000 תושבים. כתחליף לבניית שכונות חדשות בשלב ב' יש לפתח את העיר כעיר ירוקה עם פארקים ענקיים מוצרים שבהם יהיו שבילי אופניים ורוכבי רגל, שבילים לאורכי רגל, מתקני שעשועים ומתקני כושר לרווחת התושבים. 2. הגבעות הדרומיות מתוכננות כעתודה לבניית עתידית עוד כ-25 שנה על פי החלטת מועצת העיר שתהיה אז. רשות הטבע והגנים הכינה בשנת 2005 הצעה להקמת גן לאומי מכבים על שטח של כ-6,000 דונם באזור שטח המדבר של העיר באזור המיועד בתוכנית המתאר מ"ד/2020 לתכנון עתידי. זאת כפתרון לשמירת השטחים הפתוחים בכדי להציל את הגבעות הדרומיות. אתה דיברת קודם, רביבס, דיברת קודם על מצודה רומית, תאר לך שהיינו בונים שם, כמו שתוכנן אז על ידי משרד השיכון, איפה היינו מגלים את כל זה? גם בגבעות הדרומיות יש אתרי מורשת, יש שם עתיקות, יש בעלי חיים, הכל מה שיכול להיות בכל מקום בארץ, ודווקא שם זה המקום הכי פחות מתאים להמשך בנייה, כמו תיקורה. ההצעה להקמת גן לאומי עם הקווים כוללת התייחסות להיבטים תרבותיים, תיירותיים וארכיאולוגיים של האזור, לשיבושו האקולוגי. הנה נצטרך חשוב בשל המסדרון האקולוגי הארצי המאפשר מעבר בעלי חיים כדוגמת שעומדים גדולים, ציפורים ואוכות עושים כצפון הארץ לדרומו. בנוסף, בתחום הגן הלאומי המוצע נמצאים 5 אתרים היסטוריים בעלי חשיבות תרבותית ותיירותית. הגן הלאומי שיוקם בגבעות הדרומיות יהיו חופשות וספקות, שבילים לאורכי רגל, שבילים לאורכי אופניים, נחלים זורמים, אגם מלאכותיים, מתקני שעשועים לנוער ועוד, קריית הדמיון המובן. ניתן לדעתי לגייס תרומות ומתורמים ונדיבים בינינו בארץ בהיקפים של נוסעות ומיליוני שקלים כדי לממן את הפעולות. אני משוכנע,
חברים, תעצור את השטף של לעשות מיליון שמגיעים לחו"ל.
רגע, אני משוכנע, רבותיי, אנו כחברי מועצת העיר ולעשות ולאשר היום ועכשיו הקמת גן לאומי בגבעות הדרומיות, כפי שהתקבלה החלטה שבתיצורה לא תהיה בנייה אין הפארק ארכיאולוגיה וטבע, ולא להמתין עוד 20 שנה שמועצת העיר שתהיה אז תקבל את ההחלטה. עיריית מודיעין מכבים לאומית תכריז שהקמת הגן הלאומי פרויקט לאומי בגלל ממשלת ישראל, ארגוני רשות הגנים הלאומיים, קק"ל, הגנת הטבע, לקק"ל יש הרבה כסף כדי לקבל סיוע ושותפות בפרויקט הלאומי הזה. דווקא ההצעה לקראת אירועי ט"ו בשבט שהתקיימו בסוף החודש הזה, העירייה צריכה להניף את הדגל ולהכריז על הקמת הגן הלאומי בגבעות הדרומיות. לאור האמור לעיל אבקש להביא את הצעתי לסדר, לבטל מיידית את תכנון שלב ב' של העיר עד 120,000 תושבים, לעיר איכותית שבה יוגדלו משמעותית אזורי התעסוקה והמסחר לטובת תושבי העיר, לאשר היום ועכשיו הקמת גן לאומי בגבעות הדרומיות, כפי שהתקבלה החלטה שבקיצורה לא תהיה בנייה אלא מאגר ארכיאולוגיה וטבע, ולהחליט שהגבעות הדרומיות אינן מיועדות לבניית שכונה חדשה.
חברים, יש את הצעתו של אביאנטר, וכעזור אנחנו כבר עברנו במיליאת המדע התכנון ובנייה את אישור תוכנית המיטה וכולל שלב ב' הכולל את הגבעות הצפוניות. גבעות דרומיות בלאו הכי נדחו לסוף שלב ב', זה אומר אם אנחנו לוקחים במקרה הטוב נתחיל ב-2030 לבנות את שלב ב', זה יסתיים ב-2052. זה אומר שב-2052 אני חושב שחוץ מבורס כנראה אחד מאיתנו לא יהיה פה. ואז החליט ראש העיר אז שיהיה, דרך אגב, היה אצלי אתמול ילד מדהים שהוא דרך אגב פוטנציאל טוב להיות ראש עיר בעוד 30 שנה, והוא יצטרך להחליט לגבי הנושא. אנחנו כבר קיבלנו החלטה בנושא. מי בעד הצעתו של אביאל באשר אינטרן? מי נגד? תודה רבה. הלאה, כן, שיפוץ מרכז מסחרי רנני,
לא בניגוד עניינים לגבי
רנני? במכבי. אבל לא קודם בשבת, אז הוא יכול.
אתה בעל פתוח
גם בשבת. זה גם במכבים לא פתוח.
לא, יש לנו את שבת. מי שלא היה בשבת מוסר, זה פעל. רבותיי, זה פעל ופעל מאוד נחמד, ובמכל הפוס את מכבים. שווה לבקר שמה גם בשבת
פתוח. אבל אמרו לי שזה בגיל 50 קוסה, לא נכון.
מרכזים מסחריים אחדים בעיר שלא שופצו במשך שנים רבות, שפוטים למטיפת פנים ולשיפוצים משמעותיים, היה למרכזים מסחריים יפים בעיר שהיא צעירה כחמישה יחסית, ומאוד איכותית. אחד המרכזים שדורש שיפוץ באופן דחוף הוא מרכז מסחרי לילדים במכבים, שמאז הקמתו לפני יותר מ-20 שנה, חזיתו במרכז לפחות לא שיפוץ. השיפוצים הדרופים במרכז מסחרי לילדים נדרשים במיוחד בגירות החזיתו שפולות בגירות המכבים ואת כל החניות הציבוריות סביב המרכז המסחרי, כולל הסרת המזגנים שתלויים על הגירות החיצוניים וגם בחידוש ותיקון הגדרות מגרשי החניה. על פי חוות דעת משפטית מלומדת של היועצת המשפטית לעירייה עורכת דין דנה סופר פפר, מתאריך חיל השביעי 2014, בסמכות ראש העיר ובסמכות מהנדס העיר לדרוש מבעלי נכסים במרכזים המסחריים בעיר לבצע שיפוצים בחזית המרכזים המסחריים. חוות דעת המשפטית מתייחסת לפרק י"א לחוק עזר למודיעין מכבים רעות בסוגריים שמירת איכות הסביבה מדיעת מתגעים ושקירת הרשב וניקיון. בשנת 96, שקור פרסום, שמירת חזיתות בתים וחזר מדרגות ולצורך העניין בתים וגם מרכזים מספרים. שיפוץ החנויות וחזיתות המרכזים המספרים בו תיבן זה מרכז מספרים נגיד, יהיה לטובת כולם. בעלי נכסים שיספיקו את ישראל, הצופרים שיגדילו את היקף המחירות שלהם מכאן הלקוחות גדול יותר, והתושבים והלקוחות שיסטו למרכזים מסחריים יפים ומחודשים. יש לנו דוגמה מצוינת, תראו את לב רעות, מרכז מסחרי של הפשרת היישוב בבית אחד, תראו את המקום יפה. בסמכותך, ראש העיר, ובסמכות מהנדס העיר, להנחות את הגורמים המקצועיים בעירייה לבצע סקר ומיצוי בית מקדשים במרכז המסחרי נמים, ולאחר מכן לבנות את בעלי הנכסים, חנויות, משרדים, במרכז המסחרי, לדרוש מהם לבצע את השיפוצים בקירות חזיתות נכסים, להסיר את המזגנים מהקירות החיצוניים ותיקון וחידוש של גדרות סביב מגרשי החניה. לאור האמור לעיל, ואני פה שלחתי גם צילומים, חבל, הם בשחור לבן, אני מוכן לשלוח לכל מי שרוצה במייל צילומים צבעוניים לפני שתתרשמו מהשיפה של המקום, נראה כמו בעד. אני עובר שם כל יום, אני גר במשאבים. לאור האדון גורל, תעלן נוסח הצעתי לסדר. מועצת העיר מפליטה של ראש העיר ומהנדס העיר ינחו את הגורמים המקצועיים בעירייה לבצע סקר למיפוי בין שופטים במרכז המסחרי לנמים, ולאחר מכן ראש העיר ומהנדס העיר יפנו את בעלי הנכסים חנויות מפגעים במרכז המסחרי לנמים וידרשו מהם לבצע את השיפוצים וחזיתות נכסים על פי תוכניות שיפוצים שיאושרו על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה בתוך פרק זמן קצר לביצוע השיפוצים.
סתם גם חברים, תראו, מכיוון שאנחנו כבר נפגשנו דקה. מכיוון שכבר נפגשנו, ונכון שעשינו פרויקט מדהים לרעות, אבל בראות עשינו אותו מכיוון שיש יזם אחד שמנהל את הכל ולא אף אחד אחר. היה אפשר להתקדם, הוא בחלקו ואנחנו בחלקנו, כל אחד שדרג אחד שצריך. במרכז ברננים יש סמדומני משהו כמו 40% שנשלט על ידי יזם אחד, וכל השאר זה סוחרים סוחרים. שבנו את המספר פעמים, אף הקצינו מה שנקרא הקציב לטובת החלק שנוגע אלינו כדי לעזור להם לקדם ולשפץ את המרכז. פניתי לעמותת מכבים, שבמקרה עכשיו אתה נמנה עליה, על מנת שיביאו שקל מול שקל, סליחה,
שמכבים,
מכבים גם כשאתה נמנה עליה, שיש בכסף שאתה לא מכיר אותו לשום מקום. ואמרתי שאני מוכן לשים שקל מול שקל, כל שקל שיראה תשים בחלק שלה, תשימו בחלק שלכם, כדי לשפץ את המרכז, ואנחנו נשמח מאוד שזה יקרה. אז יש את הצעתו שאביאל מזמין את הצעתו?
יש פה הטעיה.
כן, אה.
מכבים של א.ב. הקימה את שלב א.ב.
מה זה רלוונטי? אני מדבר איתך, לא מה עשית אדם. ב-48 גם אנחנו בנינו מרכזי מסתכל.
בריכת השחייה והמרכז ה...
מצוין. עכשיו יש לך כסף שעומד סתם, ואתם לא עושים איתו כלום. ועכשיו יש לכם כסף שעומד סתם, ואתם לא עושים איתו כלום. יש לכם כסף שעומד בעמותה, אתם לא עושים איתו כלום. תשאיר אותו במרכז שלכם. כן, אייל.
רבותיי, לא אמרתי כלום מקום
שישלם.
אייל. בעלי עסקים.
נהפוך הוא, אנחנו מוכנים לשלם. כן.
בעלי הנכסים, מישהו שייד לכיס.
אייל.
פעם ב-20 שנה.
אי אפשר, אבל לא נורא.
יש לו גזר בזה.
זה דרך אגב מראה לך שהוא לא מוכן להוציא כסף מהעמותה שאנחנו נשקיע בהם, אבל אנחנו מוכנים להשקיע
בחלק.
אתה גם חבר, אתה תהיה. אתה עצה, כן. תציע את
העצה. אני מבקר שם שלך,
אין בעיה בטיחותית ואתה לא יכול להתערב, אתה לא יכול להתערב במשהו לא בטיחותי. עדיין ההצעה שלי בתוקף, אני קורא לעמותה של מכבים, אנחנו בחלק שלנו שיכולים להשקיע שמותר לי על פי חוק, אנחנו נעמיד כסף, כל תקציב שהעמותה תעמיד שקל, אנחנו ניתן שקל שלנו עבור החלק, ותנו לסוחרים. מי בעד הצעתו של אבא שלי? על מי נגד? תודה רבה, כן. רק לחלק שלי. חברים, עבד רוב כבר היה בתמונה, הם לא מצליחים, גם העמותה לא באמת רוצה לעשות את זה ולהשקיע, כולם רוצים שהכסף ייפול משם. הלאה רבותיי, אישור תמרים, אישור תמרים חברים, שאלות לגבי התמרים, כן.
אני מסתכל פה על דבר כמו לחמשת.
כן.
אז הוא ידע, אפשר
לשורה אחורה. כן. אפשר, אפשר לדבר?
עד עכשיו לא דיברתי, אני
מבקש לקרוא. זאת אומרת, רבותיי. אנחנו אומרים שהפנסיה זה הדבר הכי קשה שיש, כן. הלאה. כן.
רבותיי, אני מזכיר לכולם, דבר 856, שזה קרן עבודות פיתוח, מיליון שקל, התחיל לפני שנה ועד יותר, התחיל בחוף כסלו. אז העירייה אמרה, נתן מיליון שקל, הקמת זה כנסת ברחוב כסלו, אני מניח לטובת איזושהי עמותה שם ש... שהתפללה בגן ילדים. יופי, עמותה מוצאה, זה אין בעיה, יש קרקע, תבנו. אבל למה שהעירייה תשלם מכספי הציבור להקמת הכנסת, אני לא מבין למה. מה שקרה, בינתיים באורח פלא הדבר הזה ירד מכסלו ועבר ללוח העברי. הוא גם לחוף הכרמים.
85 שחרור. אתם באמת רבותיי, אפשר שנייה אחת רבותיי, עכשיו תנו לו לדבר, יש להם מלאב אחי להצביע, וזהו, יאללה, קדימה.
עברנו
ללוח העברי,
זה
כמובן בכנסת
שם ליד איזה גן ילדים, התחיל במיליון שקל, הגיע למיליון 630, אחר כך נדע את הדוד להתנדב 600 אלף שקל, ופתאום גם הוא עמדות לפני חודש, בישיבת המועצה הקודמת, עמותות לתרומות על 200 אלף שקל הגיע לשני מיליון 430 אלף, יחד עם הקרן הזאת נדבר.
מה קרה?
גבי,
הלו.
הלו.
הם גם עושים שם שלו. מה קרה לך?
בהצעה לסדר, בדבר של היום, מר קרמון,
כן, תמשיך, אין בזה.
בהצעה לסדר של היום, המיליון שקל שהיה, עם כל התוספות למיניהם, שהגיע בחודש שעבר לשני מיליון 430, הפך לשני מיליון 550.
יש פה משהו?
תגיד, תגיד. תגיד, בואו, אני מזכיר.
יעקב, כן.
זה מיליון 550 אלף. אני שואל אותך, ואני שואל אותך,
הבנו אותך, הכל בסדר, כל הכבוד, הסברת לך פעם אחת, אבל כנראה שהפעם לא תבין, דבר אחד אין מה לעשות, אתה לא בא מהתחום הזה כנראה. אבל מה לעשות, תכונת הכרמים היא השכונה היחידה שנפסקה משום שהרודף התבטל, ושנייה חבר'ה, את אפשר בבקשה? הלו, מה קרה לכם? ולכן השכונה הזאת לא קיבלה הרודף מלכתחילה. היחידים, אתה רוצה להקשיב או אתה רק רוצה לשמוע את עצמך? אז יפה, אז לכן אין לך מושג וחצי מושג, אבל זה בסדר להגיד, אין לך מושג בכלל. ולכן, יחד עם זאת, לעירייה יש את היכולת ואת הרצון להחליט איפה צריך להשקיע על מנת לתת מה שנקרא לצרכים הקיימים. באשר לאמירה השנייה שלך, לא רק שהיא, זה באמת אני לא רוצה להעליב אותך, אבל מה שהעירייה בונה לצורכי התרבות בין לכלל התושבים במספרים, ואפילו לא, כל הבתי כנסת ביחד לא מגיעים אפילו ל10% מזה. אז לאבא תלמד את המספרים ואחר כך תבוא ותשאל אותנו שאלות שאין להם שום קשר למציאות. אני מבין שאתה שונא בתי כנסת, אבל יש גבול כאילו גם לאיזו נשימי. כן, הלאה.
אני כאדם חילוני מזמין אותך מרפת לעשות תזיור בתי כנסת. במקרה הטבר הזה מדבר על בית כנסת שמצא מול הבית שלי, ורצה גורל בחג, בחנוכה, הלכתי שם, הלכתי ביום שבת. היום כשהדיבה באמת חשובה, אז אנחנו צריכים להפריד בין מסורת לבין החילוני לא חילוני. אני גם חילוני, אני גם עושה בשבת, אני עושה בשבת. אפילו לא קשה לי.
אוקיי. אנחנו נעשה שקל מול שקל בבית כנסת מכבים שפך אותו. הלאה, חברים, עוד הערות לגבי הברים? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה. אישור מורשה חתימה בחשבון בתי הספר כפי שהובא אליכם. מי בעד, חברים? מי נגד? מי נמנע? על הערכת תוקף הוראת גבייה בחוק עזר למודיעין מכבים רעות. מי בעד, חברים?
רגע.
מי נגד? מי נמנע?
על מה הם משלמים? 9 מיליון שקל בשנה.
עוד משהו יש לך להגיד? טוב, הערתך נרשמה, הלאה. טוב, הלאה.
אני נגד.
אני רוצה להגיד משהו.
כן, בבקשה, בואו. קדימה.
היטל השמירה זה בעצם היטל שהוגש בעקבות האינתיפאדה השנייה. זה מוכר למטרה זו. ואז הוא בעצם הפך להיות חבר מן המניין בהיטלים לציבור. נקפד יש שני התבטלה, זה בזמן, ידוע לך כמובן, אתה רואה שצור המקומית, אני מכיר את המאבק של מי חברת הכנסת גינובסקי, שבעצם אומרים, רגע, אין צורך היטל הזה, זאת מדינת ישראל אחראית, וראיתי מה שאמרת, היא אומרת, אני גם כתב השיא שלי, זה חיים גינוס, זה מה שצור המקומי, ואתה בא ואומר, יש פת מאוד יפה, זה יעלה למדינה מיליונים. והמדינה, הכספים של המדינה זה כספי ציבור. הרעיון הזה שכאילו אנחנו באים ואומרים, שמה, בוא נפתור פה, בוא נפתור שם. ואמרתי, ואחר כך אנחנו נתחיל לפנות השפעה, נתחיל להילחם את התושבים, אתה רוצה בינם לעבוד, נכון?
אני משפעה. הוא קוראים שאתה אמר לו, איך אתה
אומר? רגע, לא, יש את הדברים היום, אני לא חושב את בנימין, יש את זה כבינם לעבוד, כמו מכבים לא, ותמיד אחרי זה משנה, כמעט 200 שקל, אותו רעיון, אבל אני אומר, אני יכול לשאול, אני לא יכול לשאול, כאשר אנחנו רואים שערים אחרות, דברים בשול הציר, כולל, מפסיקות לי.
אף אחד לא הפסיק. אתה אומר דברים שהם לא נכונים, לא?
אם אנחנו סגורים,
תעשו הצעות פרקטיות, מאיפה להביא את הכסף, מאיפה להביא את המאבטחים.
אתם גביתם,
אנחנו גבינו.
עוד לפני שבעצם משרד הפנים חייב אתכם במשק סגור. לפני שהיה פה בכלל ניידות, ושיפור עירוני, יש הכל סכום. בא משרד הפנים, אמר מה קורה פה עם החגיגה, אתם עושים משק סגור, כי כנראה משהו לא התנהג כראוי. אז עכשיו אתם אומרים, זה לא בתוך התקציב. ואני אגיד לך עוד דבר, אולי אתם מבינים איזשהו תהליך רענון של איזה חיסכון באיזה משהו, כדי להשיג את היעד לחסך 7 מיליון, 8 מיליון? המערכת הציבורית באה ואומרת, וואלה, נשאר לי 2 שקל, איך אני מבזבז אותה כדי להציג את התקציב, אם אני עכשיו שנה הבאה יורידו לי מהתקציב. אז התפיסה הזאת, והרעיון הזה לקחת את זה, בידיעה שעושים לבטל את החוק, אז לקחת שימשוך את זה לתוך שנה קדימה, זה עוד מסקנה שלא נעימה ולא נכונה, ולכן זה לא נכון.
יופי. יש לכם את אלבז ובוכניק, מתנגדים כל השאר לדבר. הצעה לתיקון חוק עזר בנושא פתיחת בתי עסק בשבת ובמועדי ישראל, ימי המנוחה. ראשית, אני רוצה להגיד לכם דקה, לא נופיע מעכשיו אלבן, בסדר? אני אגיד לכם בסוף רשות דיבור. צריך שאלות, תשאל בסוף כמה שאתה רוצה, לא עכשיו. אנו חם עסיק זו הדבר. הלאה. ראשית, אני רוצה לומר, קודם כל, מה אני מחפשים לזה? אלה חוכמולוגים חושבים שהם יכולים לגור במקום אחר ולקבוע מה יהיה פה ולא זה. זה לא רק פה, בכל הארץ. אמרתי, בכל מקום אני אומר את זה גם כאן. כל עיר צריכה לנהל את המרחב שלה בעצמה. כל עיר יש את הסגנון שלה, לכל עיר יש יותר חילונים, פחות דתיים, יש מקומות שיש יותר דתיים, פחות חילונים, ויש מקומות שיש יותר מסורתיים. כל אחד לפי הסגנון ולפי האופי של היישוב. אבל החליטו לצערי להפוך את השבת לכלי פוליטי, וללכת ולהחליט שדברים שקיימים כך הרבה זמן לעשות, וזה תהליך שלא תיתו בדבר אחד, בסדר? כי אומרים לך חלק מהאנשים, לא, זה רק החוק עזר הזה, אחר כך זה יבוא התהליך של הפיקוח, ואחר כך זה הוא חלם צריך לסגור את מה שכבר בלאו הכי לא נמצא תחת החוק. עכשיו גם אומרים אמירות שהן לא נכונות. למודיעין, נכון, לשלושה, 13 שנים יש את חוק לפתיחת בתי קפה, מסעדות וכדומה, אבל למודיעין יש רשימה לא קטנה של החקים, שמה לעשות, אנחנו עיר, למרות אבי אלבז שמספר הרבה סיפורים, הוא כנראה לא באמת צייר בעיר, הוא לא מכיר את הרשימה של כל העסקים שפתוחים, אבל העיר הזאת יש הרבה מאוד עסקים שלא נמצאים. אתה יודע שאני יודע להפריע יותר, אפשר לתאר, נו, לא את אלבד, את החום, לא את אמסלם, תאמין לי שאני יודע להפריע יותר.
רגע, תסביר את דבריך.
יש ואת יודעת, אתם יודעים עד הרגע, מלמלא החוק הדבילי הזה, גם לא הייתי יודע, תראו שיש את העסקים האלה פתוחים, יש שלושה מרכולים פתוחים בעיר. יש פיצוציות בכמה מקומות, אני תמיד ידעתי שיש במודיעין סנטר, אבל גיליתי בעוד כמה מקומות. יש כמובן מרכז זנה, יש את אצ'נדו, ויש את פיצוציית סלמטו, חנות גלים תמנון, וחנות קוסמטיקה, ומגספורט. ויש את הום סנטר שפתוח עוד לפני שירד עוד כמה בכלל, שהיה פתוח שם עבר לשם, ויש את הרמוניה ותופס דיפו ותול זרז, ויש
אדם
ויש את הרומה, שמה לעשות, כל הרצים בבוקר שרצים ביער בן שמן, רצים כל המקומות מגיעים,
זה לא משהו שאנחנו,
אבל יש גם תחנות הנוחות שפיירות את תחנות הדלק, שכל אלה לא נכללים בתוך הדבר הזה, זה לא נכללים. עכשיו, אם היו מעבירים חוק שאומרים בתוך העניין, לוקחים צילום מצב קיים ומעבירים את זה, אז לא היה מעניין את השלטון המקומי. אבל הכל נורא מדבר אחד, נכון, ואני גם עזרתי גם את שר הפנים לפני חודש וחצי בכנס, דרך אגב אמרתי לו, אל תיגע בנושא הזה, משום שהנושא הזה הוא נושא נפיץ לכל הכיוונים, זה לא עובד רק לכיוון אחד. זה כמו הסיפור של הרכבת בזמנו שעשו את זה, וכל החיילים גם ראשון היו צריכים לנסוע באוטובוסים ולהיתקע, וכמה צעקה גדולה גם בנושא הזה, משום שמה לעשות, אנשים היום הרבה יותר ערני, מה שנקרא, למרחב הציבורי שלהם ולחיים שלהם. כל אחד במקומו. יש אחד רוצה להתפעל, ואחד רוצה ללכת לבית קפה, ואחד רוצה ללכת לתת. לכל מקום אחר אנחנו עיר פלורליסטית, חיה ותן לחיות. איש באמונתו יחיה. זו התפיסה שקיימת בעיר. אני זוכר ב-98 לא הרבה זוכרים. כן? אבל הוותיקים זוכרים, כן? מה קרה, כן? כאשר החלה הבריחה מירושלים, ופה מפלגה עלומת שם של, בחודש שצריך לקבל 4 מנדטים מתוך 9 מנדטים במועצה, משום העובדה שהם ראו לרגע שרוצים עוד רגע לסגור להם את העיר ולהרוג אותם, ואנחנו לא נמצאים שם. אנחנו נמצאים במקום שאני בסך הכל, אנחנו רוצים להגן את זה גם בעיר שלנו וגם בשלטון המקומי. אנחנו היום מגישים חוקי עזר שהם תואמים אחד לשני ועושים להם אדפטציה מלאה לחוק העזר של תל אביב, שכבר עמד במבחן של בית המשפט, לכן גם יהיה קשה מאוד מה שנקרא לפסול אותו. ואנחנו בסופו של דבר רוצים להגן, מה שנקרא, כל אחד במרחב שקיים, כל אחד שימשיך. עכשיו, אין חיה כזאת שאני יכול להכריח מישהו לפתוח, ואין חיה כזאת שאני יכול להכריח מישהו לסגור. בסוף כל אחד עושה לעצמו את הבחירה שלו. עכשיו, אנחנו עד היום חיינו מצוין, כל הסיפורים וכל הדברים, כל מי שרצה לקחת, אין אחד שבא לעירייה וביקש לפתור ועירייה עזרה עליו, נהפוך אותו. העירייה עזרה איפה שצריך על מנת שאנשים יפתחו ויקדמו מי שרוצה, מי שרוצה לסגור, לסגור, והיו כאלה שפתחו, והיו כאלה שסגרו לאורך כל השנים, אבל בסוף חיים מה שנקרא מתוך הרצון לחיות החיים המשותפים. ואין לנו שום עניין לשנות, אלא להביא לכך שאנחנו נעגן את הדברים בצורה ברורה על מנת שהדברים ימשיכו לעבוד. יש לנו מרכולים בעיר שפועלים, יש לנו אחד במעלב, יש לנו אחד בסלמון סנטר ואחד בקייזר סנטר, יש לנו פיצוציה בעמק הילום שעובדת עוד מהימים הראשונים שלנו בעיר, שעוד הוא היה הקניון המרכזי שלהם, ויש במרלד, ויש עוד הרבה מקומות שנמצאים. ולכן להגיד שמדובר במשהו מדומה, אין פה שום דבר מדומה, יש פה מצב עובדתי צריך להגן עליו, ואנחנו נגן עליו דרך מה שנקרא תיקונים בחוק. לשמחתי העיר מודיעין אחת העיר היחידות במדינת ישראל שיש לה בכלל חוק. זה למדתי דרך אגב רק בתקופה האחרונה, אחרי שנכנסנו לתוך העסק הבנתי עכשיו מדינת ישראל מתחלקת לשניים, מועצות אזוריות מחוץ לחוק. זאת אומרת, מי שנמצא במועצה אזורית, כששאלתי שאלה ראשונה שהייתי את המשפטי הממשלה, שפעים מקומות כאלה, מה עשו עכשיו? עכשיו הסגרו אותם? ואז הבנתי בדיוק את הסיפור. אמרתי בעצם, זאת אומרת, מי שעבד לפי חוק הוא מטומטם, כי אז אם עבד לפי חוק אז הוא פה עכשיו חייב לרוץ ולהגן, ומי שלא עבד לפי חוק יישאר. למה? הוא בעולם אחר, בעולם של פיקוח. מה המפקח? דרוזי, הרי אסור ליהודי לעשות פיקוח שבא. ואז במועצות מקומיות ועיריות, דרך אגב, האבסורד שבסוף מי שמחויב זה הפיקוח העירוני. פיקוח עירוני זה יהודים, אסור להעסיק אותם בשבת, אז הם לא עושים פיקוח. חבר'ה, אפשר שנייה אחת? יורם, נו באמת, מה קרה לכם היום? כל בסדר, מי שיבוא יקבל מקום, אם רוצים אני אקום בשבילו. הלאה, שאו לכם את הבעיה, אולי זה חלק. הלאה, ובסוף אנחנו נמצאים בעולם שבסוף אני לא אתן לפגוע באף אחד, לא באלה ולא באלה. כמו שאנחנו יודעים להגן על כל בית כנסת וכל דבר שאנחנו בונים, אנחנו נדע גם להגן על כל אלה שבסוף רוצים לחיות החיים שלהם שקט ורוצים ליהנות מהם. וזה הרעיון בסוף, הרעיון בסוף שאנחנו נחיה פה בתוך הרמוניה וידיעה ברורה שאנחנו חיים, חיית וצל נפלו איש באמונותו. ולכן לקחנו ועברנו בקפידה. עכשיו תראו, אנחנו נצאנו לכם לפני 11 יום את התיקון לחוק העזר. אנחנו קיימנו ישיבת כמובן הנהלה על הנושא, נצאנו כמובן את כל הבדיקה ואת הכבדנו תספור את המשפטית על מנת לעשות מה שמקרה את כל התיקונים הנדרשים. אנחנו נצביע עליהם בראש. אני אומר, כל מה שלא תוקן יעבור מה שנקרא לפי ההחלטה המקורית. אנחנו בחלק מהדברים מקבלים בהערה של שחר לגבי שעות פעילות נגיד של בתי הקפה במרכז ונאפ אנטיפולוגי, ששם כבר נשאר הבוקר פותחים אותם, ופה זה בשעה 10 שצריך לשנות. כמו עוד כמה דברים שאנחנו נאגן אותם, נצביע סעיף סעיף, לא נצביע על הכל כמקשה אחת, על מנת שלא יהיה לאף אחד ולא טענה אחת שאנחנו מה שנקרא לא עושים את זה לפי הכללים הנדרשים. אז קצת זה, קצת דנה. דנה, איפה דנה? קדימה, בואי תשבי פה, ואדון בערי, אני מבקש, או שתצא החוצה או שתדבר אותה, תדבר טלפון. יש שאנחנו מסיימים ואנחנו לא צריכים אותך, תודה רבה. אדון, תוציא אותו בבקשה החוצה. הלאה.
טוב, אני אתן קצת סקירה היסטורית ומשם נעבור להוראות החוק הזה. מה המצב שבפסיקה כיום? אז אני רוצה דווקא להתחיל לא מהבג"ץ של עיריית תל אביב וארגון הסוחרים, אלא אני רוצה להתחיל מפרשת AM ו-PM, מפרשת ברנר. פרשת ברנר, מדברים על מרכול שהיה פתוח 24 שעות בשבת בתל אביב, והסוחרים התארגנו נגד המרכול הזה והגישו עתירה לבית המשפט המנהלי בטענה שעיריית תל אביב איננה עורכת בפקדים את חוקי העזר שלה והמרכול אמור להיות סגור. בית המשפט המחוזי קיבל את הטענה, אמר שהאכיפה המינימלית המבוצעת היא מספיקה, וארגון הסוחרים לא הסכים להחלטה הזאת.
אני חייב להגיד פה משהו מאוד מפריע, על פי חוק אסור לצלם, יש לנו
הכל בצולם.
השאלה אם
אסור
לאדם
לצלם. לא, לא לצלם. בישיבת מותר. כשיעבור חור בכנסת, אז אולי כן.
אדם יכול לצלם כל מרחב ציבורי.
ממש לא. הלאה.
נשמע
את המשפטים. הלאה. אסור לו, מה לעשות? לך תמנע. מה?
לאדם מותר לצלם בכל מרחב ציבורי.
תעני לו.
באישור יושב-ראש הישיבה, הפסיקה אומרת שאפשר לצלם, וכרגע זה מצולם וזה מפריע, אז מבקשים שזה יישאר הצילום המרכזי של העירייה. מי שרוצה לעיין בצילום, יכול לעיין בצילום של העירייה.
בן אדם שרוצה לצלם אסור לו?
התשובה לא. התשובה כי אין לי, אני לא נותן אישור. נקודה, מה אתה? יש לנו צילום, אתה רוצה, תבוא תקח דיסקט אחר כך.
טוב, אני חושבת פרשת ברנר. ארגון הסוחרים הגיש בעצם עתירה לבית המשפט העליון, וערעור לבית המשפט העליון, וביקש שלפסול את ההחלטה של בית המשפט המחוזי ולאחור. בית המשפט העליון קבע שכשרשות מקומית יש לו חוק עזר שאומר שצריך לסגור או עסקים מסוימים לא יכולים להיות פתוחים בשבת, היא חייבת לאכוף את חוק העזר שלה. היא לא יכולה להתעלם מחוק העזר שלה, ולכן הדרך הנכונה היא לתקן חוק עזר אם הרשות רוצה שיהיו עסקים פתוחים בשבת. בעקבות ההחלטה הזאת הגישה עיריית תל אביב שני תיקונים לחוק העזר. התיקון הראשון שהגישה לחוק העזר היה לשר גדעון סער, והתיקון הזה כלל שלושה אזורים. הוא כלל את אזור הרכבת, את אזור מנשיה ואת אזור הנמל. שלושה אזורים מנוחדים, מרוחקים מבתי מגורים, שבהם הם עשו פתיחת עסקים בשבת. בנוסף הם ביקשו לעשות הרחבה של שעות פתיחת בתי קפה, ובנוסף הם ביקשו לעשות הרחבה על בתי מלאכה. הייתה עוד הרחבה אחת לעניין מרכולים. שר הפנים דאז גדעון סער אישר את ההרחבה של חוק העזר ותמך בהרחבת חוק העזר, למעט נושא המרכולים. מיד אחרי אישור חוק העזר, שר הפנים התפטר בדרך שר הפנים ועבר לשר הפנים הבא, סילבן שלום. עכשיו, מה עבר לשר הפנים הבא? מצד אחד, הסוחרים הגישו עתירה לבג"ץ נגד חוק העזר. בנוסף, חברת גילדי, שרצתה שגם על מתחם שרונה יחילו את חוק העזר ולא רק בנמל, גם היא הגישה עתירה. ובנוסף, ובנוסף, עיריית תל אביב בעצמה הגישה עתירה לבג"ץ על פסילת עניין המרכולים. הטענה שזה מידתי לעומת כמות העסקים הרבה שיש בתל אביב, ומדובר במרכולים באזור מצומצם, רק ברחובות מסחריים, מרכולים וקיוסקים. שר הפנים שאליו הגישו את התיקון השני המדבר על מרכולים, בעצם היה שר הפנים סילבן שלום. שר הפנים זה היה ב-2014, תחילת 2015, התפסל את עצמו לדון בגלל ניגוד עניינים, ולמעשה זה חזר לממשלת ישראל. ממשלת ישראל החליטה לקיים דיון בעניין, ובעקבות דיון היא הקימה את בעצם ועדת מנכ"לים של משרדי ממשלה, שימליצו על האיזון הנכון והראוי לדעתם, האם יש לאשר את חוק העזר את התוספת השנייה או לא. ועדת המנכ"לים לא הגיעה להסכמות, ואז למעשה חזר לממשלה, ובאותה עת התמנה השר דרעי, והוא כמובן לא אישר את התיקון השני. כשהדיון היה בבג"ץ, בעצם חלפו שנתיים וחצי מאז שהשר דרעי לא נתן נימוק מדוע הוא פסל את חוק המרכולים. והתקיים דיון בבית המשפט העליון. בבית המשפט העליון קבע שחוק העזר, חוק העזר של תל אביב עומדים באמות מידה סבירים, הוא גם הסביר. הוא הסביר ראשית שמי שמוסמך על פי חוק לאשר חוקי עזר זו מועצת העיר ולא מדינת ישראל, כי בפקודת העיריות יש סעיף שמדבר במפורש שרשויות מקומיות יכולות לקבוע שעות פתיחה וסגירה לרבות בשבת. הדבר השני שבית המשפט העליון קבע זה שאין סתירה בין חוק שעות עבודה ומנוחה לבין פתיחת עסקים בשבת. שעות עבודה ומנוחה זה חוק שמגדיר עסקים בתוך העסק בין המעסיק לעובד, וזה לא קובע את האזורים איפה יפתחו. קרי, עדיין בעלי העסקים יצטרכו לעמוד בשעות עבודה ומנוחה כלפי העובדים שלהם. הדבר השלישי שקבע בית המשפט, שהתכלית של פקודת העיריות היא פשרה. פשרה בין חופש העיסוק לחופש הדת. והאיזון צריך לעשות לדעת המשפקת ברמה המנציפלית ולא ברמה הארצית, ולו מלטעם שאין מקום אחד דומה למשנהו. יש עיריות שיש בהן רוב שהוא רוב דתי, יש עיריות של רוב חילוני, ולכן המחוקק העביר את הסמכות למעשה לרמה המוניציפלית להחליט איך היא רוצה לראות את העיר שלה. עמותת הסוחרים לא השכילה עם החלטות בית המשפט העליון והגישו בקשה לדיון נוסף. בית המשפט העליון קיים דיון נוסף באוקטובר השנה, דיון נוסף בשבעה שופטים. חמישה תמכו בהחלטות הקודמות של בג"ץ, קרי שזה ברמה המוניציפלית, שזה אפשרי, שהמטרה היא איזון בין חופש העיסוק לבין חופש הדת, והיא צריכה להיעשות על ידי מועצת העיר. שני שופטים התנגדו לזה, ונכון להיום ההלכה הנוהגת היא ההלכה שנקראה בבית המשפט העליון. עד כאן הדברים של בית המשפט. לאחר שנשלח אליכם חוק העזר, אנחנו בדקנו שוב את הפסיקה ושוב את עמדות היועץ המשפטי לממשלה, שאני חייבת לומר שהוא צמח בתיקון. היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה לבית המשפט העליון שחוק העזר של תל אביב וכל מי התייחס לנמל, הרכבת ואזורים ומרוחקים ממגורים ולעניין בתי קפה ובתי מרחחת תואם את הדין החל, כיוון שיש צו הרחבה עוד מימי דוד בן גוריון שאומר שאפשר לעבוד במקצועות מסוימים בשבת ואפשר לפתוח בשבת תחומים מסוימים. ומעבר לזה סבר היועץ המשפטי לממשלה שחוק העזר של תל אביב הוא מידתי בגלל המרחק ממגורים. לגבי התיקון השני שכלל מרכולים, לא הייתה בעצם עמדה צר והיה קשה להגן על אין עמדה. עכשיו בעקבות הדברים קראנו את הפסיקה, למדנו את הדברים, ואנחנו רוצים לעשות התאמות נדרשות על מנת שאם חוק העזר ביום מן הימים יעמוד בעצם נבחן, תהיה יכולת ניסיון תל אביב להגן על אורו עצב. אז אני אקריא לכם בקצרה. מעולה. אז צריכה לימור.
כן.
מה אתה רוצה, תגיד לי שהוא יצביע נגד זה? נו באמת, אתה יודע, אתה משגע אותו.
חיים לא אבדש. אתם מדברים פה על אזור הליגד, אזור המלאכה, אזור התעסוקה. מה לגבי
השכונתיות כמו גדריה? תכף, נגיע לזה. לא, גדריה היא בפנים. תכף אני אסביר את הכל ואז יהיה לכם יותר קל. טוב, אז ככה. כמו שהסבירה היועצת המשפטית, אז בהתאם לישיבה ביום שני, האדפטציה בעצם המלאה שאנחנו עושים מהחוק העזר שלנו, תל אביב, שעמד במבחן בג"ץ גם, אם יאושר כאן, אז הוא זה שיקבע. ביחס למה ש... קודם כל בסעיפים 1-7 חוק העזר למודיעין מכבים ורעות סגירה קובעה נכון להיום כי 1, 2, 3, 4 שהיה מופיע קודם לכם מופיע גם 5 שעירייה מנהלת לאפשר דיסקוטקים הכוונה מועדונים זה ביטוי משפטי ישן הם לא מעודכנים שזה נקרא מועדונים אבל דיסקוטקים מרכזי ספורט ומשחקי ספורט רשמיים שיכולים להתקיים בערבי שבת ולשבת החל להסביר את המצב הקיים בפועל ולקובע בחוק העזר. נכון להיום דרך אגב, המשחקים שמתקיימים שבת, לצערי הם לא על פי שום חוק מקומי, צריך גם אותם לתקן. התיקון כמובן לחוק העזר המוצע מקים את המצב המשפטי למציאות, הנוהגת ומקיים מצוות בית המשפט העליון, בנושא ברנר נגד עיריית תל אביב, ובאורך הדברים שנאמרו בג"ץ, התאחדות הסוחרים, עיריית תל אביב, ואחרים נגד שר הפנים, שר הכלכלה ואחרים. ככה. התיקון המוצע ביחס לזה, 7א, בעצם את ה... בדיוק, כמו בתל אביב, יש את אזור הנמל, אזור התערוכה הישן, ששם מתקיים בעצם הכל, תחת אזור הלכה והתעסוקה מותר לפתוח היום, כבר, מותר לפתוח בית קפה, מסעדה, מזנון, בר, פעם חנות לממכר גלידה או בית אוכל, תעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים, קולנועים ואולמות למופעים והצלבות. התיקון מציע להוציא פעל בית עסק, מסוג חנות, מרכול וקיוס, יהיה רשאי לפתוח את עסקו בערבי שבת, במועדי ישראל עד 24:00 ובמי שבת מועדי ישראל פרט כמובן יום הכיפורים בליל תשעה באב בין השעות 10:00 עד 24:00 זה אחד. שתיים, בעל בית עסק מסוג עינוג ציבורי יהיה רשאי לפתוח את עסקו בערבי ימי שבת ומועדי ישראל עד לשעה 0:02 למחרת, ובימי שבת ומועדי ישראל פרט ליום הכיפורים וליל תשעה באב בין השעות 06:00 עד 0:02 למחרת. השעה אחת ולכן השעה הייתה יותר מוקדמת. אחת שעות פתיחת עינוג ציבורי בבית קפה באזור המלאכה והתעסוקה תתאפשר בהיתר לילה מעת ראשי. לא, לא, זה התוספת של התוסיף. זה זה
ה-22,
אנחנו עושים את זה
הפרקה. 22, 22.
איפה שתיים?
זה מחר.
כן, יש הצעת חוק. הצעת החוק נשלחה אליכם כדין. יש עמדה שנדונה בהנהלה, יש המלצה משפטית לעשות התאמות לתרבית. וההנהלה, בעצם ראש העיר מוציא כרגע את עמדת ראש העיר, ואת עמדת ההנהלה, לעומת ההצעה שנשלחה אליכם.
אז יש לנו
עוד
שנשלחה אליכם? תכף, אנחנו נעבור אחד לאחד. נכיר לכם את מה שהיית, הייתי גם בישיבת הנהלה. הלאה. בעל בית עסק מסוג חנות חטא בתחנת דלק חנות נוחות יהיה רשאי לפתוח עסקו בערבי ימי שבת ומועדי ישראל וימי שבת ומועדי ישראל פרט ביום הכיפורים ליל תשעה באב. הלאה, זה אחד. במער מותר לפתוח בית קפה, מסעדה, מזנון, בר, פאב, חנות לירקות גלידה או בית אוכל הטעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים, קולנועים ועולמות מופעים והצגות. התיקון מציע להוציא בעל בית עסק מסוג מרכול וקיוסק יהיה רשאי לפתוח את עסקו בערבי ימי שבת ומועדי ישראל עד השעה 24:00. מי שבת מועדי ישראל פרט ליום כיתור ולא תשעה באב בין השעות 10:00 ל-24:00. יודגש כי פתיחת מרכולים וקיוסקים תוגבל בתורנות, בדיוק כמו שקיים בחוק של תל אביב. גודל מרכול קיוסק לא יעלה על 250 מטר, בדיוק כמו שקיים בחוק תל אביב. תל אביב דרגה זה 150, אנחנו בדקנו בתוך העיר, ה-250 זה סביר. בעל בית עסק מסוג עינוג ציבורי רשאי לפתוח את עסקו בערבי שבת ומועדי ישראל עד השעה 24:00. בימי שבת ומועדי ישראל פרט יום כיפור בליל תשעה באב בין השעות 10:00 ל-24:00. הארכות שעות פתיחת עינוג ציבורי ובית קפה תתאפשר בהיתר לילה ועד ראש העיר. זאת אומרת, מי שירצה לפתוח אחרי 12 בלילה נגיש בקשה להיתר ויקבל היתר בהיתר. שאלות עד כאן? תכף אני אגן
השם
תכף פעם לא, למי ש... מה שהוא
אמר
תכף, תן לי לעבור ואז... הלאה, בתחום תחומי העיר התכון מציע להוציא במרכזים מסחרים שכונתיים יהיה בסמכות ראש העיר ליתן היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בערבי ימי שבת ומועדי ישראל בשעה 22:00 בימי שבת ומועדי ישראל בין השעות 10:00 עד 22:00 פרט ליום כיפור וליל תשעה באב. יודגש כי פתיחת מרכולים וקיוסקים תוגבל בתורנות בדיוק כמו בתל אביב. זה אומר אם יש בשכונה בתל אביב עשו את זה מה שנקרא כמו נקור רוטשילד, די אבן בירו, לקרו את הכל וסינון. יש מרכול לצורך העניין, אם יש יותר מרכול אחד נעשו תורנות שבת שבת, אם יש יותר מפיצוצייה אחת הם יעשו שבת שבת. גודל מרכול לא יעלה על 250 מטר גם במרכזי המסחרים, כדי שלא יהיה מצב שהסופרים הגדולים גם הופכים את זה לחגיגה
שלנו.
בכל תחומי העיר זה גם מופיע בצד השני, תכף אני אגיד מה השינוי. בכל תחומי העיר בעל מרכז ספורט יהיה רשאי לפתוח את עסקו בימי חר בערבי שמי שבת מועדי ישראל בימי שבת מועדי ישראל בין השעות 06:00 עד 22:00 ולא מ-10:00 עד 22:00, כי בחלק מהעולמות גם מתפללים, אז אם אנחנו פותחים בעצם אז גם צריכים להתפלל שם. זה ההערה דרך אגב שקיבלנו את ההערה של מיכאל, ולמרות שהוא יצביע נגד אנחנו מורים לך על ההערה. בכל תחומי העיר בעל חנות נוחות, שנייה רבותיי, בכל תחומי העיר בעל חנות נוחות בתחנת דלק יהיה רשאי לפתוח עסקו בימי חול, ערבי ימי שבת ומועדי ישראל ובימי שבת ומועדי ישראל פרט ליום כיפור וליל תשעה באב. בכל תחומי העיר בימי חול בעל עינוג ציבורי יהיה רשאי לפתוח את עסקו בימי חול בין השעות 06:00 עד 24:00. אלה התיקונים, מה שנקרא, הנדרשים. שאלות? כן.
אנחנו
חנויות נוחות,
כן,
בתחנות דלק.
אתה לא מקשיב, עד 24, שנייה, אפשר רבותיי, אפשר שנייה אחת. אתה לא מקשיב, עד 24 מותר לפתוח אוטומטית, בכל עיר זה עד 22. מעבר ל-24, יש יותר לילה, פונים אליהם ליותר לילה, הוא מקבל יותר לילה כמה שהוא רוצה, הוא רוצה עד 2, עד 3, עד 4, עד 5, הוא רוצה 24, שיעשה 24.
אוקיי, נושא של התורנות.
כן.
קצת
ספציפי. חלאס.
אולי נקבע
את הערנות גם באמצע השבוע. תורנות לא יהיו
שני
מרכולים.
אחד
יפתח
בימים זוגיים, אחד
יפתח
בימים
לא זוגיים. למה אנחנו
צריכים
להתערב בזה? כי מה לעשות, בג"ץ, לך תקרא את בג"ץ תל אביב, תלמד אותו, את החוק איזו שעבר, ואחרי שתלמד אותו, אז תבין, מה לעשות?
למדתי אותו.
לא למדת אותו. אם אמרת את זה, לא למדת אותו, תלמד אותו בכלל.
למדתי אותו.
כן. הלאה, עוד שאלות.
זה של
הקביעה
שרק ראש העיר יכול לקבוע, וזה, אני חושב שזה...
תהרוג את ראש העיר, יש לי הצעה בשבילך. תפתור את הבעיה, זה לא יהיה חמש שקבע. דבר היום בכל חוק עזר, בסוף כך חוקי עזר. ראש עיר טוב, גם בנושא חניה, עבודת רכב החניה טוב, גם בנושא אבטחה ושמירה, כל הנושאים האלה מה לעשות. זה ככה המבנה של חוקי עזר. תשנה אותך. אני מאוד אשמח שאתה תקבל אחרי.
מה שאני יכול, אני
אשנה. אין בעיה. עוד שאלות? כן, ברור. חבר'ה, אני רק מבקש משהו, באמת. בסדר, אפשר לעשות מזה ציניות, באמת, אפשר לעשות מזה משהו פוליטי לחלוטין. חבדו כל אחד, תגיד מה שהוא רוצה, מה שעומד על ליבו, הכל בסדר, תנו לאנשים להוציא את הכל, בסוף של דבר נצביע. כן. כן.
בעצם מה שמקומם אותי מאוד, כמו שאמרת גם אתה ראש העיר, 13 שנים יש פה חוק עזר. אני זוכר שמישהו מעמדתי פה על אותו שוטר, אני נתתי לא נבוא פה עם צבא. 13 שנים, אחד אחרי, אדם דתי, ושפעתי ראש האמונה שלנו, היא מקום כל הבעיה. אנחנו מתנגד בעוד שפעתי, זה לא ש...
גם עכשיו,
לא
זה דרך אגב לא בזכותך, קראו לכל החינויים לבוא להפגין, אז עצרנו אותם.
האוטובוסים...
אלא יצא בקול קורא לכל אדם, אמרנו לעצור, חשבנו שהוא יביא את כל האוטובוס שלו.
אם זה מה שהוא הצליח להפגין.
כן,
חבר'ה.
כן,
חבר'ה.
שמתקשר אליי קבוע, למה שם איזה מניין שם לא יודע, עושה רעש, הם יותר עושים רעש מאשר מתפללים, לא ראיתי כזה רעש. כל שבת, יש לי קבוע, בשבת בבוקר על הבוקר מקבל טלפון ממנו, השני זה ההוא שיושב ברחוב התאנה, שהסופים שם משקים לו את המלחמת.
אני אומר, במבחן התושעה, במבחן המציאות, סליחה, חוץ מה שאני, כולנו שיש פה את התואר, הטוב המונסנטר מוכנית שם סביר והאפח של קייזר זה... כואב להם עכשיו כואב להם...
אבי ספטמבר אתה לשלוש שלא היית פה כן חברים, הלו כן
אני אומר שמנחה לציור הציבור הדתי על גבנות ובדל
רמותיו השונות, הוכיח נאמנה, לא צריך לתת לאף אחד, כן? אבל בפרקות למציאות, כמו שאמרת, קראת לפקים חוזים במודיעין, כמו שכל פעם כל שנייה אני רואה אנשים חיים פה בפרופיות, ואללה, לא בוא תפל פה בבני ירושלים. אני כבר סבא, אין לי כל הדיכון הזה. מציאות שהעסקים שטוחים, בן אדם רוצה לפתור לך עסק, פותח, אנחנו רואים, זה קרה. וברבו, ולמה סגרו, והעסקים סוגרים, והרבנות, ותרדות, והושקים אותנו. ואני אומר, ריבונו של עולם, כאילו מערכת מלחמת הביטחון, והציבור לא מבין מה קורה כאן. זה נהפך למאבק בין חרדים לדתיים לחילונים, שכולם יודעים שהעתירה הייתה לעתירת הסוחרים, ברמת אביב זה היה עתירה של התושבים, בכפר סבא זה היה עתירה של כל המדע של חרדים וחרדים. זה לא מאבק של דתיים נגד חילונים. לנו כדתיים ודאי מפריע כיבוד שלנו. החרדים האחרונים שמפריע להם כל האזור שלהם סגרו. כל הישובים הדתיים אין להם שם חילוש שלהם. אבל עם ישראל מורכב מסיבורים מסורתיים שנמצאים לפעמים בין הפטיש לסדה במציאות הזו שהיא הדיור, דיור לא חברתי, לא סתם עזרו בעלי העסקים הקטנים, מה הטענה של הסוחרים? אומרים לסוחרים, אדוני, אני לא יכול להתמודד עם הגורמן כמו ה-MPA, לא יכול להתמודד מולו. אני איש קטן, עומד יש לי עסק, אולי עוד איזה חצי עובד, אני בשבת רוצה לנוח. אז זה הרטיבה, זה דיון. למה גם האמנה זה האמנה של דוד אומגר? למה כמה? בדיוק מלקטע חברתי בכלל. ועכשיו השופטת נורא בגדול, אז בכלל זה בכלל השחל הרדביש, היא בכלל מבקשה נגיד אומסר, אדוני אתה לא מתייחס, אז אני צריכה להתערב בסיפור. זה הסיפור האמיתי. יושב ציבור, למה אני כועס על הציבור שהוא מבין? כי יש חוק יעזב קיים במודיעין. אנחנו נמצאים בתקופה שכל החוק הזה שאתם רוצים להעביר אותו כרגע, הרי בעוד שבוע, אם יעבר החוק, שלא מכי החוק הזה נתין 60 יום ואישור שר הכנסת. גם ראש העיר לא יכול להעביר אותו. שר הפנים אם יעבור החוק, הוא יחליט מה יהיה. ופה נדבר, וכולם יודעים איך נהיה? שיגיעו להסדרים, והמקבלים שהם פתוחים, וכנראה את הדרכזים, בוודאי כל החוק העשר הזה לא תקף. על האזורים הראשונים כמו אישפרו ובנגדת ועשי הדרך ואף אחד לא יעשה כלום. יש בגרות מסוימת שכולם יודעים שאי אפשר להתמודד מולה. גם השר לא יכול לסגור את מדינת ישראל בחמישה הזה. יש רגולציה ואנשים לא מטורפים כמו שאנחנו לא מטורפים שני קודמים. אני קם בבוקר, אני רואה תקופות, תגובות סוירי ציבור, בואו נסוגרים לנו וקופים עלינו ומחשיכים לנו את העיר, ואני אומר, ריבונו של עולם, מה אנשים עושים פטריפיה? זה מה, זה הגיסה באמצעות השני. אנשים עושים פטריפיה, אנשים אומרים, מה קורה איתכם? אני מסביר לבן אדם, אני אומר לחוק, לא תקף על החוק הקודם, והוא באובססיה, אנחנו חילונים, ראיתם תפתר את זה, ווייס, לכו תראו, תבעלו קצת. מה עובר לכם? החוק הקודם לא מושפע בפסיק. החוק הקיים ימתין 60 יום, הוא ימתין 60 יום ואחרי שהחוק יעבור, אם החוק יעבור, אז השר הפנים ולא הנחי ייתן את הדיון הזה.
לא נכון.
אם החוק יעבור,
לא נכון. רבותיי,
מה הדברים
לא נכון? זה לא רלוונטי, זה משנה, זה מה שרוצה להגיד.
בסוף היום החוק הזה, אם הוא יעבור, יהיה פה סמכויות השר, אוקיי, אבל אני לא מכיר את
זה. רטרואקטיבי.
ועכשיו, אם זה לא יעבור, לא. זה
אומר
60 יום,
עד
60 יום,
לא יעבור.
מי שאין
חוק, לך
יש חוק.
חבר'ה, זה לא נכון,
הוא
גם כן,
תתנו לי, תתנו לי, אם החוק לא יעבור, אבל למה כי זה יעבור? אני בא ואומר, ראש העיר, זה שלטון מקומי, חוק השלטון מקומי, עניינים שלך. בארצי, אתה לא מקבל, בארצי, כאלה הגיוני. אני אומר, מודיעין, ישר היה להסתכות עוד שבוע, עוד שבועיים, ולהוציא אותנו מהסערה, אני אומר, מהליבה הזאת. כי אנחנו חיים פה בהרמוניה, ואני כמוך יודע שאני והילדים שלי והציבור שלי כמעט לא נמצאים, לא נכון במכונחים בעיר, לא נמצאים בעיר, אין לנו את היכולות, ואף על פי כן התנהלנו בצורה מכובדת. ואני חושב שלפעמים ברגעים קשים בגרות שלטונית היא לא להצליח לשמור באוויר, אותי לא מעניין אותי, באמת, אני לא במציע, אני מקום איתו, ואני אומר שיכלנו בבגרות אחרת לטפל בנושאים, כמו שאתה אמרת בעצמך, עובדה שבתל אביב הוכרזו מפונים, ועובדה שכן אפשר לקדם נושאים, רוב רובה שמודים בעת הזאת, אבל נתקן בסוגיה
בעד השכונות החדשות, אבל זה כל פעם מצרף, מודיעין עיר בבנייה. יש איזה לוגיקה שקרתה, זאת הבגרות ובאז כולה. אז זה דבר שאני אומר, שבאמת אפשר היה אחרת, הציבור סתם מתלהם, אתה מכל הצדדים, לנו זה כואב, ודאי זה כואב, לחילונים זה כואב, כי הם בתחושה שחושים אותם. והכל דמיונות האלה חברים, אתה אחריות פה, להסיר אותה, ואפשר היה דמיונות.
טוב, גמור, הלאה, כן. אבל מי אמין לעצמו, נחיק? כן, דה.
אז אני דווקא, קודם כל, אני מכבד מאוד את מה שברוך אמר, אני מניח שמסתכלים על הסייפה, מסתכלים על המהות של מה שברוך אמר, אומר דבר מאוד מאוד נכון, ודווקא איתו אני פתח. אני חושב שהפוליטיקה הארצית הכניסה לסחרור את הרשויות
המחוזיות.
יש חוק המרכולים שאין לו שום אחיזה במציאות היומיומית הישראלית, בכל מדינת ישראל.
כשאתה רואה את הסקרים, אתה בגבול החסימה, אתה מאבד כנראה את ההיגיון, זה מה שקורה.
פוליטיקאי שמנסה לקושש קולות על מנת כנראה לך לעבור את עצמו החסימה, להדביק את העמית שלו שכנראה התפטר על נושא שקשור לשבת, ויצא לדרך עם איזה חוק של הערכתי, גרם איזשהו אנטיגוניזם וראי רשויות ש... דווקא נכנסו עכשיו לאיזשהו דרייב כדי לחוקק חוקי עזר, וזה נכון מה שאתה אומר, זה לפני 60 יום, ובסוף יכול מאוד להיות שזה גם לא יאושר, אבל אני חושב שאנחנו כעיר, ואמרת דבר נכון ברור, אנחנו כעיר פלורליסטי, שעם מגוון שלם של ציבורים, היפוגנים, וטוב שכך זה משם פה. כל מה שקורה למעשה קבוע על השולחן, בין אם זה מעט או הרבה, מעיד על המדיניות ועל השקפת תלך הרוח של נבחרי הציבור באשר לציבור שיש לו. אני חושב שזה אחת מהערים היותר, נקרא לזה, שניתן לקחת מהם דוגמה לחיים בצוותא, בין חילונים לבין דתיים ושומרי מסורת. ויתרה על כן, כשבאים ואומרים שהיו פתוחים ולא הרגשנו, רק מוכיח עד כמה החיים פה, כנראה שיכלו להתנהל מבלי שהאחד יפריע לשני. והתוספות לחוקי העזר, כפי שהם ציין אותם ראש העיר, אני לא חושב שהם בגדר של פרובוקציה. אתה יודע מה הייתי רואה פרובוקציה? מצב שבו, כמו שאלבד ניסה לארץ פה, אוטובוסים מסתובבים פה בימי שבת, בערים, בין השכונות, אני כחילוני, הייתי מתנגד לזה. כי זה באמת הפרה בוטה, זה כניסה, אתה יודע מה, עם דברים שלהערכתי ניתן אולי, יש בהם אולי צורך, אבל חלקי בנור מהותי. יתרה על כן, דיברתם קודם על הקטע הזה של ראג'ה דנה, יש כאלה שנסים לתרד סביב הקטע החברתי. והדנה אמרה את זה ואמרה את זה בצדק, שיש איזושהי הפרדה בין חוקי עזר לבין חוק, שנקרא חוק שעות עבודה מנוחה מ-1931. אתה ציטטת את השופטת שאכן באמת באה ואמרה, התייחסה בעיקר לבתי עסק ועינוגים מחוץ לארץ, בחלקים החיצוניים. וגם בחוק הזה, למי שמכיר אותו, בסעיף 7 שלו, יש אמירה חד משמעית שבאה ואומרת שכל אדם זכאי ליום מנוחה בשבוע. יותר מכך, גם סיימו את כמות השעות, 36 שעות, שהוא זכאי להם. יבוא יהודי וידרוש ביום שבת להיות ביום חופשה, המעסיק אסור לו לחייב אותו בכך. זה נכון גם לגבי הדתות האחרות, הם לא מדהים. מה שאני בא ורוצה לומר, שאם אתה לוקח את שני הדברים האלו גם יחד, אז ניתן לראות שבסך כל הכללי לא נשבר פה שום דבר שיכול ליצור את מאזן שונה. יש פה איזון מאוד טוב, יש פה מרקם מאוד עדין. אני חושב שאנחנו לצורך העניין כנציגים צריכים להסתכל על כל הציבור כולו. הנציגים של הציבור שומר המסורת הדתי, הנציגים של הציבור, ואני לא עושה פה חלוקה של אחוזים. מבחינתי זה לא משנה מי יותר ממי. באמת לא משנה, גם אם יהיו פה 10% דתיים, וזה לא משנה אם זה 10% או 30%. אני חושב שהאחד צריך לכבד את השני, אני יותר מכך אומר. אם אתה נסחר פה והנוגעים לא היו פה, אנשים פשוט ינו את המכוניות, ניסו לרמלה, ניסו למקומות אחרים, כי הם צריכים את זה כנראה. אתם לא יעשו את זה, כבר נעשו את זה מקום אחר, לא נראה את זה. ולכן אני בא ואומר שדווקא מה שנמצא פה כרגע, זה דבר שכן היה צריך לשים אותה לשולחן, וכן להלבין אותו, וכן ליצור, להגיד פה בקבל עם ועדה, רבותיי, אנחנו ממשיכים לחיות באותה הרמוניה כפי שהיינו בעבר ונהיה בעתיד. אני חושב שזה יהיה פלורליסטי, שהאחד יודע להתחבר לשני ואחד יודע לחיות עם השני בצורה פנטסטית, אני אומר לכם כאחד שחי פה הרבה מאוד שנים. ולכן אני אומר, בואו לא ניפול למגרש של הפוליטיקה הארצית, בואו לא נתפתח ונגרר לשם, כי אני חושב שבסופו של יום זה מתאים אולי להם, אבל זה בהחלט לא מתאים להם, להם שלנו יהיו פלורליסטי, שחי בצסטה וחושב שכל היום שיתו.
טוב, קודם כל אני אקצר, כי אני חושב שהדיון מעמיק בהנהלה לגבי הסיפור הזה, אבל חשוב מאוד להגיד כמה דברים. זה גם מתחבר למה שאמרתי קודם, ואני די מסכים מה שברוך אמר לגבי הניתוח המשפטי דווקא, אבל מה שחשוב ומה שחשוב באמת, האמירה שצריכה לצאת מפה בעיניי לפחות משולחן המועצה, זה שבעצם אנחנו לא משנים דבר. זה לא שממחר יהיה משהו פתוח שלא היה פתוח עד היום, זה לא המצב. אנחנו שומעים על סטטוס קוו, אנחנו שומעים על אותם דברים שהיו פתוחים, על אותם חנויות שהיו פתוחות, ואנחנו מנסים לשמר את אותו מצב שכל ציבור יקבל את מה שמגיע לו. גם דתיים צריכים לקבל את הבתי כנסת, ודרך חילונים צריכים לקבל את המקומות בילוי שלהם בשבת, לשירותים לצרוך את השירותים האלה. לכן אני חושב שמאוד חשוב, ואני מסכים מאוד עם שכל הסיפור של החוקים הארציים שמנסים כרגע להעביר זה פשוט מחליא אותי. מה שרציתי לעשות אריה דרעי זה גם מה שהיה עם חוק החמץ, שזה גרם את ההפך הגמור, מה שזה יצר, ומאוד חשוב להבין שדווקא בעת הזו שאנחנו מוקפים באויבים נקרא לזה ככה, בסוף הסיפור אנחנו אומרים למצוא את הסיפורים להשאיר, ואנחנו מתרחקים אחד מהשני. אז חבל שכך זה קורה. אני עוד רוצה לציין שגם זאת עמדה של מפלגת ישראל ביתנו שאותה אני מייצג פה, כל חברי המועצה של ישראל ביתנו חתמו על התפקדות לחוק שעולה על ידי. אני מאוד מקווה שהוא לא יעבור, אבל לא משנה, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת עם האמירה שאנחנו מנסים לשמר את סטטוס קוו, כל ציבור אמור לקבל את מה שמגיע לו. אני מציע לחברי המועצה לתמוך בהצעת ראש העיר.
כן.
מה שמתנהל פה ולא מה שמתנהל בציבור באמת.
ואלמלא אמר דן ובצדק, אלמלא פוליטיקאים שמקושים קולות במקום אחר, היו הופכים את זה, מה שנקרא, לרוקם, אז היינו במקום אחר. ממשיכים לחיות את החיים בשקט, כל אחד במקום שלו. כן.
מה שהפריע לנו
לעוד
בשבועיים האחרונים חיים,
כרגע תתפלא, כל החברים שלך הבית הזה דיברנו איתם, חוץ מ... איך קוראים לו?
המוטריץ'.
כל הטעמים חוזרים כמות. כן.
עד
אמרתי לכם אל תסיים, פוליטיקה תיזהרו ממני. זה בדיוק לא קשור לזה. למה? כי אני בשבת בבוקר, במקום ללכת לשבת חתן של הבן של הדוברת שלי בקייזר, עליתי על האוטו, עברתי כל היום רחוב רחוב כדי לראות בדיוק אחד לאחד. נסעתי באבן גבירול, אבן יהודה, נסעתי בכל מקום כדי לראות איפה כן ואיפה לא, איפה מסחר ואיפה לא, בנמל מסחר, בתערוכה ישן מסחר, ביפו מסחר, באבן גבירול אין מסחר אלא מסעדות, בתי קפה, כל הדברים, הכל מצולם מתועד. אז אמרתי לכם, היום זה לא יום לפוליטיקה. שימו את הפוליטיקה בצד, תדברו מה שנקרא לעניין. כן.
זה למרות הכל.
המצב
הזה
שאנחנו
נמצאים בו,
אני חושב
שהוא
מאוד
מאוד מאוד מאוד שמאמין במדינת אותה לדרך ישראל, לא יכול להציע על חילול שבת. נראה שהחוק הנוכחי מראה שערת רגשות בכיכר העיר, לא רק ברמה הארצית, אלא לצערי גם ברמה המקומית. אמרתי לחלק גם ציבור כאילו נשפרה, אלא גם חלק מהציבור הזה נשפרה עליהם שלפחות. האמירות הגזעניות אחת כלפי השני לא במקום. שימו צריך להתנהל כי הוא חשוב שיתנהל, אבל להגיע לרמות האלה שכמו שאנשים ציפים אחד נגד השני, וחלק מהאנשים לא מבינים מה שקורה, ואף אחד לא רוצה לבוא מסעדות, מה הוא ראשון, אף אחד לא רוצה לסבור בתי קפה, כולם יודעים מהיום הראשון שבא בעיר מודיעין, יודע שבתי קפה קרובים פה בעיר מודיעין, מי שרוצה פה בעיר, קצת גדלה של תארים למקומות אחרים. אני חושב בזרות מה כל מי שדן שענות השש, גם עניינים של חוקי עבודה ומנוחה, זה לא נוגע כרגע לחוק הספציפי. יש המון אנשים שנהנים כתוצאה מנוחה, אז זה הרבה פעמים של חברים, לא גדול, בשבת, אבל כל זה לא, זה לא, זה לא מה שנקרא, נפתו ה... זה יום בחירה, נפתו החוק העזר היום. אני מאוד מבקש מחבריי למועצה, וגם דיברת על זה משה, וגם חברים הספקים,
להתקבל יותר בכל השם בחירות מסוימות וגם בעיקר המטרה של יום לשבתון לאומי, שמה שיקרה פה במדינה בכלל, הרבה מעבר למה שקורה במדינות השורות, גם מדינות חילוניות לחלוטין, שלא חשוב לדעת. פשוט לחוקים כחולים איזה יום מיוחד. הדבר האחרון, כמי ש... זאת אומרת, מי שלא גדל פה, זאת אומרת, מי שעלה לו פה, גם כשזה מודיע בציפור הנפש, שדברים מאוד מאוד קוראים ללב,
כן, שרון, דברו, הם הראשונים.
אדוני ראש העריך, אני ממש שמח וגאה במועצה שעמדנו על המשמר ולא ככה נתנו לדברים לעבור, והחבר'ה פה מהסיעות הדתיות נורא נחמדים ונורא חביבים, אבל הכל היה נראה אחרת אם היה להם פה תיקוי לסתור את החוק הזה. אבל אני שמח שעמדת על המשמר, ואני רואה שני האמונים של הילדים לגבי בעד החוק הזה. צריך להמשיך לעמוד על המשמר גם אם הכל זה ארמוניה ובסדר.
כן, מירב.
אני שבועיים, תודה חיים ודנה על התשובות המפורטות והברורות וסבלנות בין השאלות. אני רוצה את תפיסת עולם חרדית כמו לאנשי המקום שאיתם גדלתי בהתנדותי ובין הארצי. התשובה הייתה מאוד פשוטה בסוגיה התפיסתית, חוץ שיותר משישראל שמורה על שבת שמרה שמעת ישראל. אבל גדלתי, נשארתי כתובי התנהגות שונים ודרכים מקוונות להיות יהודי, ובחרתי באורח חיים ובהשקפת עולם שרואה באהבת האדם ובחרות לבחור, לבחור את האופי בתוך חיים כערך. אני בחרתי לגור בעיר משותפת עם תושבים שמחבקים אלו את אלו בתוך חיים פה בעיר, כי אני לא ארחיב כי דיברו חבריי מלמדים כבר על השותפות המופלאה והמרקם המיוחד, וזה לגמרי לא מלכה ולא סיניות. אני חושבת שיהיה לימודים מקודים מאוד מיוצגת באותו מרקם יפה, מכבד, טובלני, רואים פלורליסטי, אבל פלורליסטי יש לזה תוכן. וזה בא ידי ביטוי בשבתות, וזה בא ידי ביטוי בחגים, וחלק כך ממוצד חילוני. יש אנשים ששומרים את המסורת כהלכתה, ויש כאלה שבוחרים את דרכם, בתרבות היהודית שלהם, כיצד את יראי השבת שלהם, המרחב שלהם. עם זאת, בתיקון שמוצע, בתיקון החוק שמוצע, קשה לי מאוד לקבל תאיתם מסוימים. כחלק מתפיסת הקולמי, אני תומכת בחומת המנת סבית המדינה, ועדיין יצרנו את תקועת תקודות שהיא בלת ברירה, או איך אמרתי לך, אם זה היה שהוא פולטי מצוין, לא רק בשבילי. אחד, הוא מבטא של צריכת חנות מסחר, ששונה מבטאים. השני, ההתמקדות במוחר בשכונות, זה לא משנה, זה הגרלה, או זה אחד, או שניים. יש הבדל מאוד בעיניי בין בתינו שפתוחים באזורים הפריפריאליים של העיר, לבין כאלה שממוקמים בלב שכונות חיבורים. במשך השנים הצלחנו לשמור פה על סטטוס קוו ועל חיים משותפים של כאלה שהולכים לאור ההלכה, כאלה שמציבים את עצמם או את ההלכה לאור החיים שלהם, ולמרות זה בלי שום ציניות ובלי שום ביקורת. אני נבוכה. אני באמת נבוכה מחוסר השוויון שעלולה להיפסר מהתיקון הזה, בין אם זה התיקון בעיר שם, בין אם זה בתיקון דרמת שלילה, וכל עוד שהסתכרו שיבצר לאחר משורכו של זה. מי יעבוד בשבת? באמת הכל היה לתורים עם 12-15-10, אלא אני אשמח את השבילים. באמת, עברו על השבועיים לא קלו. שר לא נשאר מהתיקון, לא נבוא
את
זה. שאלה רצון. מי יתפרד לה? אתה יודע, זה חלק מהעניין של חבד גם משפחה, גם אם הוא לא רוצה כרגע לפרד. וכאן אני באמת ישבתי והתאמחתי, ואני יודעתי למי שהיה תחלות בהתחלה לתגורים. מי שתפרד לעבוד בשבש, אמנם מעמד הזה גם מתרמת, אמרו את כל אלה שמתפטרים, 15-20 אלף שקל. כן, זה מצא מוצאות בשעה, זה מאוד מפוצץ, שמצבי הכלכלי הוא לא משהו, אני מרוויחה 3,000 או 4,500 שקל בחודש. מי יחייב אותי לעבוד או לא לעבוד, ואת מי יתפטרו ראשון, יש לך יכולת לסרב לעבוד או לא לעבוד ביום שבת? אני גם מצרה על חוסר השיבה שיותר בקרב בעלי עסקים. בעיקר הבינוניים והקטנים, לא עושות הגדולות שחוגגות במרכזים הפריפריאליים של היישובים השונים באזור שלנו. בסך אותו תיקון חוק מייצר תחרות עסקית, לא שוויונית ולא הוגנת. ויזה. זאת אני עם התחובות שלי. מאמינה שקורנטות ירדן לבי בורי עולם, לבי הדבר הזה. ואם החוק רק מנגן את הפעה ממילא, אני יודעת שזה שולם שלא מחל. והציבור חכם. והציבור ידע את החור הנכון. היא לא ראתה בעסקון החוק הקיים, ולכן כמו שהוא מותג לפנינו כרגע, או שבין שזה יום שהוא מותג, אני מתנגד את זה.
אני לא
מנסים
מתל אביב, כי
בתל אביב מה שקרה
זה
עניין
של
גלד 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 גלד
גלד גלד
גלד. חברים, חברים, כל אחד אמרתי לכם, יש לכם יתרון היום, אין הצבעה קואליציונית, הצבעה מצפונית, כל אחד יצביע לפי מצפון, אוקיי?
כל היתר
כמו שראש העיר אמר, כבר מוכרים את המקומות של התעשייה, יש לנו אנטיות גם בתוך התעשייה. אנחנו חיים במדינה שיש בה הרבה מאוד פעילות, שמאל ימין, עם ערבים, דתיים, חילונים. אנחנו אוהבים להתעשייה, אנחנו אוהבים לא להסכים, גם על הקרמבו אנחנו מתעשייה, לאכול אותו מהשפיר ולאכול אותו מלמעלה מהתעשייה. ובתפיסת העולם שלי, כדי לחיות במקום שבו יש מקומות, כדי לחיות ביחד, יש צורך גם להשמה וגם להסכמה. כך אני חי את החיים האישיים שלי, יש כאן חברים שיודעים מה הטבע המשפחתי שלי, וכך גם אני חי את החיים הציבוריים. וזה ברור שלא תמיד אנחנו יכולים להגיע לפתרון שבו כל אחד יקבל את כל מה שהוא רוצה, אלא אנחנו נגיד, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו חפצים לחיים ביחד, אז בסופו של דבר אין מה לעשות, אנשים מחתרים ללא... אנחנו הולכים על כתרון אמצע, יש שם קו גבול, אבל בסופו של דבר אנחנו מסכימים שביום כיפור ובערב תשעה באב יהיה סגור. אנחנו מסכימים שמפעלים, שמשרדים, שתעשייה, שמשטחים יהיו סגורים. אנחנו מסכימים שנבחר יהיה פתוח רק במקומות מסוימים. זאת אומרת, יש פה איזה שהם הסכמות שאנחנו אומרים, אנחנו שמים קו גבול. השאלה איפה שמים קצר? ואיך אנחנו מחליטים מה כן ומה לא? למה שדווקא חנות נעליים תהיה פתוחה ומוסך לא? זה המצב לפי החוק הנוכחי, הוא נמרד לו. זאת אומרת, איך אנחנו נגיעים לאותו קו אמצע? וכמו שאמרתי קודם, בעיניי להגיע לנקודה הזאת, להסכמה הזאת, ובדרך שאנחנו עכשיו, אנחנו לא יכולים להמציא את הגלגל. עשו את זה כבר לפנינו. הזכירו את זה כבר קודם, לפני הרבה שנים, ישבו אנשים, קבוצות גדולות של אנשים, גם חילוניים, גם דתיים, ואמרו, בואו לא נשאיר את זה לחוק ולפוליטיקה שיחצו עלינו, בואו נחשוב ביחד איך אנחנו מסבירים את השבת. לראש קבוצת החילונים אתה פרופסור רות דוידזון, פרופסור למשפטים, חילוני, ליברלי, לראש קבוצת הדתיים עמד הרב יעקב בעידן, רב בישיבת הגוש, בגוש עציון, אנשים שבדבר שבשגרה חולקים בהרבה מאוד דברים, בטוח שגם על הסלבו, והם אומרים, בואו ננסה למצוא איזשהו פתרון. הם עשו איזשהו פתרון ואיזושהי פשרה. עכשיו, הפשרה שנעשו לא הייתה קלה, לא להעיר ולא לאף אחד, שתראו פה החברים שלי, לאדם דתי, להגיע להסכמה שלפיה בתי ילדים ובתי קפה ומסעדות יהיו פשוחים בשבת, זה דבר שקשה לו, זה דבר שקשה לרב מידה. לאדם חילוני, להגיע להסכמה שמסחר ותעשייה ומשרדים יהיו סגורים, זה דבר שקשה לו, וזה היה קשה לפרופסור גביזון. בסופו של דבר ובמו אנחנו גם רוצים לחיות ביחד, ולכן אנחנו לוקחים את הפשרה. הפשרה מגיעה רק בדרך של הידברות, לא בדרך של חוק כזה או אחר, ולא בדרך של התאמת המצב בשטח לחוק, אלא בדרך של הידברות לראות מה האידיאל, איך אנחנו רוצים שהמרחב הציבורי שלנו יהיה. לכן כששואלים אותי איפה הקו שלי ואיפה הכיוון שלי, אז הקו שלי הוא בדיוק בזה, בהסכמות של אמנת גביזון מידן. ולכן, לא משנה מה השקפת העולם שלי, אנחנו פה נבחרי ציבור, ומרגע שאנחנו נסחבים בשולחן הזה, אנחנו נועדנו לשרת כל הציבור, לא לשרת חלק כזה או אחר מהציבור, וכשאנחנו מסתכלים על כל הציבור, אז אנחנו רואים, אנחנו צריכים להגיע להסכמות, וההסכמות שלי מגיעות מהמקום הזה. לכן, אני בעד פתיחה של בתי אלוהים, של בתי קפה, מסעדות, כשאני מדבר על בתי אלוהים, זה כל מה שקשור, גם הסיפור שאנחנו נכנסנו פה לחוק. אני מבין אגב שיש בזה פגיעה של אנשים, יש פה פגיעה, אי אפשר להתעלם מההיבט הסוציאלי, הוא קיים. יש עסקים אחרים שיש להם בעיה, שהם לא שומרי שבת, אבל רוצים מנוחה שיש להם בעיה, אי אפשר להתעלם. אבל אנחנו עושים שקלול, ואנחנו רואים מה הכי חשוב, ואיזה איזון אנחנו יכולים לחיות. אם אנשים רוצים לצאת ולבלות בשבת, אז אנחנו משאירים את בתי יהודים ובתי הקפה והמסעדות. ומצד שני, אני מתנגד לחלק של המסחר בשבת, בדיוק בעניין הזה, כי אני חושב שבאיזון שאנחנו עושים שם, הפגיעה שיש בסופו של דבר, ואנשים אחרים שהם בעלי עסקים שלא רוצים לעבוד בשבת, היא פגיעה קשה, ואני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. זה מה שהאמנה בזמנו, זה מה שאותם אנשים שישבו הגיעו, זה הקו שלו. ולכן, הטוב מבחינתי היה אם יכולנו לדיין דיון ציבורי אמיתי כדי להגיע לאיזשהו שרה ופתרון, ואני משוכנע אגב שאם היינו עושים את זה, היינו עושים בסופו של דבר בדיוק להסכמות של המנת הזה. אבל מכיוון שלא זה נמצא בשולחן, אז אני לפחות אצביע לפי ההסכמות האלה. משמעות היא שכל הסעיפים שנצביע עליהם, שהם יהיו בהתאם לאמנה שמדברים על בתי קפה, מסעדות, עינוקים וכו', אני אצביע בעד המספר על ידי כן.
שבעצם הבתי קפה יוכלו לתת לנו כולנו את האפשרות גם
ליהנות מאוכל בוקר או כל דבר אחר, ולא בעצם נהנה ולהתנדב בצורה כזו או אחרת, ולא צריך לשאול מיוחד. אני אצביע בעד, אני מכבד מאוד את ההצעה של ראש העיר, וכמובן אצביע בעד של נצא הזו.
כן,
אני כמובן בחוק, אני חושבת שהתיקונים מדויקים, אמרו שיש לנו פה חוק, כבר 13 שנה זה נכון, אבל יחד עם זאת אני חושבת שכן, אנחנו נדרשים לעשות את התיקון, ולא רק בגלל שבעתיד שלא יהיה בצלח ניחוח למישהו שקצת לא מתאים לו. כמו שאמר מיכאל, לפעמים הדיונים מגיעים לרמות לא בדיוק נעימות, כמו התושבים, ומגיעים לדברים לא יפים, ולכן אני חושבת שאם לא נטפל בזה כרגע, זה יהיה קלף, איזשהו קלף לאנשים להשתמש בזה אחד כנגד השני. אז כן, התפקיד שלנו כן לטפל בזה, וכן לתקן את החוק, ופשוט איך אומרים את זה, לשמור על מה שקיים. לכן אני מוכרת להצביע את זה.
כן.
אני דווקא בחרתי להביא משהו דווקא מהחיים האישיים, כל אחד והשבת שלו. קודם כל בעבונותיי, אני היה לי עסק, פתחתי אותו בשבת מבחירה, מסחר, הייתי קסקסק, הייתי מצליח.
החדר בידועים זה פה, אתה רוצה לצליח.
אני
גם לא
מסתגע. בסופו של דבר, אבל כל אחד מסתכל על השבת שלו.
טוב, זה אלכור, רק יש פה יותר מדי אנשים, מה זה? כולם פה גם בטמפרטורה הגבוהה, זה לא... אין, שתם.
כמובן, אז אני... כל אחד מתחכם בסופו של דבר על השבת שלו, ואני דווקא רוצה לקחת דוגמה מישהו לנושא של דבר. סבא שלי, פנחס כהן, זכרו לברכה, היה איש דתי מאוד, שליח ציבור, חזן של בית הכנסת הרפורמטיבי ברמלה. הוא היה בן אדם גדול משכמו ומעלה עבור הקהילה, עבור נכדיו, נכדיו. אבל חלקם היו דתיים, חלקם הפכו לחילונים בשנים, אבל בשבת שלו כולם היו שווים. אחד הדברים שאני זוכר מידו בבית הכנסת, שאמר בסופו של דבר ליהודי, זה להיות בלב. זה לא משהו שצריך להחצין, ובטח לא לכפות על אנשים, כי ההפך הוא הנכון. ככה כיום אני מחנך את ילדיים, להכיל, לקבל ולעשות את השבת מתוך הבנה והכלה ולא מתחילה. כשאתה כופה את דעתך לאחר מעבר לתפקות מעלה, אתה מייצר קוטביות, פילוג ועוד יותר אנטי דת כלפי השבת ותורת ישראל, שהיא נועדה לכולנו להתקפה. השבוע חוק המרכולים גרם ההפך לכך, וגרם עוד פילוג ועוד מיד עם דעת במדינה ואפילו בעירנו הקטנה והדורית. כמו שכולכם קיימת היום במודיעין, הרמוניה לקראה בין רוב הציבור, החילונים והדתיים חיים פה בהבנה שכל אחד חי על פי השקפת חייו. תיקון חוק העזר היום שאנחנו מצביעים עליו, ואני מצביע בעדו, מקבע את הסמכות לרשות את ההחלטה על צביון העיר ואורח חייה בידינו אנו התושבים, הן החילונים והן הדתיים. אני לא נגד השבת, אני בעד ההחלטה שהסמכות תישאר בידי היישוב והקהילה להמשך הצביון הקיים והטוב שקיים בהם. וואלה, זה פיליבסטר, אני אומר
זה קצת ארצי דפר, זה ארצי דפר, זה היה לקחתי שלושה רצעים היום, אז אין לי דבר. כל סדר. כן.
אני לא אדבר באריכות. אני חושב שכל האנשים שנמצאים כאן, חושבים שהם רוצים לקראת את החיים שלהם בימים עובדים. וזה לא משנה על איזה אחוזים מדברים, ומה אחוז הדתיים ומה אחוז החילונים. אבל גם אני כנציג ציבור שהוא בסוף עניין חילוני, לא ארים את האצבע נגד הקמה של בית כנסת או נגד הקמה של מקווה. אני לא חושב שמהצד השני אפשר להתעלם מצרכים של ציבור חילוני ולבוא ולהגיד שהעיר תהיה סגורה בשבת או שאנשים לא יוכלו ליהנות משירותים כאלה ואחרים. בסופו של דבר לחוק שאנחנו מעבירים היום יש שתי השפעות עיקריות מרכזיות. השפעה אחת היא להשאיר את הסמכות של כל הנושא הזה סביב השולחן הזה, ולא לתת לא לעסקנים פוליטיים ברמה הארצית ולא לצער פרטים כזה או אחר שהולך להתחלף בעוד שנה, בעוד שנתיים, ואחריו יבוא שר פנים אחר, לקבוע איך תראה העיר שלנו. מי שצריך לקבוע איך תראה העיר שלנו זה השולחן הזה ואנשים שיושבים מסביב לו. והמשמעות המרכבית של החוק הזה זה קודם כל שהסמכות תישאר כאן ולא תהיה נתונה בידי אנשים אחרים. המשמעות השנייה של החוק הזה היא ההשפעה על המער. אם רוצים לשמור על אופי של העיר הזאת, אם רוצים למשוך אליה צעירים, אם רוצים שתהיה כאן מכללה ועוד מעט נדבר גם על זה, אם רוצים שיהיה פה דיור בר השגה לצעירים, צריך להיות פה מרכז עיר שוקק, נוסס, שנותן אלטרנטיבה לצעירים, שמשאיר אותם בבית, שנותן להם אפשרות בילוי כאן בתוך העיר, ויכול לתת להם לבנות את העתיד שלהם כאן. אם אנחנו נגיע למצב שמרכז העיר הוא באמת פרויקט הדגל המרכזי שלנו, ויהיה לו השפעה מאוד גדולה על אופייה של העיר, אם מרכז העיר הזה יהיה סגור ולא יהיה אפשר פה לבנות וליהנות, אנחנו לא נוכל למשוך את הצעירים, אנחנו לא נוכל להמשיך להרחיב את העיר הזאת ולהגדיל אותה ולמשוך אליה אוכלוסיות חדשות. הנושא האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, הנקודה האחרונה, מה שמרב נגע בכלל, הייתה קצת תחושה שכל מי שלא נוח לו לתת הסבר סביב העניין הדתי, הלך לעניין הסוציאלי והחברתי. אבל גם בעניין הסוציאלי והחברתי יש גם אספקטים אחרים. ויש הרבה מאוד חבר'ה צעירים, וסטודנטים, וחיילים, וכאלה שסוף שבוע זה ההזדמנות שלהם לעבוד. וסוף שבוע זה היכולת שלהם להתפרנס. וגם הם רוצים לעשות 200%, וגם הם רוצים לעבוד במקומות שהם לא יכולים באמצע שבוע כי הם צריכים לעסוק בלימודים, והם רוצים מרב לעבוד באותם מקומות. ועדיין, גם אחרי החוק הזה, וגם אחרי המדיניות שהשולחן הזה יקבע, מרבית המסעדות בעיר יישארו סגורות. מבחירה שלהם ומטעמי כשרות, ואחרי החוק הזה ומה שנקבע כאן, מרבית המרכולים יכולים להישארו סגורים בשבת, כי זה מה שיחליטו גם הבעלים שלהם. אז אם קופאית לצורך העניין, גם אם יש לה קשיים כלכליים כמו שציינת, תעדיף לא רוצה לעבוד בשבת, מעבר לעניין של החוק, היא יכולה לעבוד במרכול שלא פותח בשבת. ואם מלצר, סטודנט שרוצה להתפרנס, ולא רוצה לעבוד בשבת, יכול לעבוד במסעדה כשרה. ואם הוא כן רוצה לעבוד בשבת, אנחנו צריכים לתת לו את האפשרות הזאת גם לעבוד בשבת ולעבוד במסעדה לא כשרה, ובכך לממן את הלימודים שלו. אז גם ההיבט החברתי והסוציאלי, יש פה כמה אספקטים, נכון שיש בו פגיעה מסוימת, אבל יש בו גם היבט אחר, ואנחנו צריכים לקחת את כל השיקולים האלה, יחד עם המיצוב של העיר, יחד עם המיצוב שלה, יחד עם היכולת שלה למשוך צעירים לכאן, ולבנות את העתיד שלה, ולכן אני אצביע בעד החוק. תודה. זה הייתה שאלה לצורך.
לא, לגמרי. למצחה,
אני רוצה להתחבר לדברים שאמרו גם דן וגם מוש בקשר להסתכלות על הציבור כולו, על כל אחד בדרכו. לפני שנתיים הבן שלי אורי חזר מהגן ושאל אותי, אמא, מה אנחנו שומרי שבת או מכבדי שבת? וזה מאוד יפה בעיניי, כי אני חושבת ולמדתי שלכל אחד, לכולנו, השבת חשובה ומיוחדת. כל אחד בדרכו, גם לשומרי שבת וגם למכבדי בכל דרך שלי. נושא השבת הוא נושא מאוד מאוד טעון ורגיש ברמה הארצית מאז ומעולם, ולא במקרה בנושא השבת יש לנו תחום הסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא מאוד מאוד עדין, ובעצם התיקון לחוק, הוא בעצם שמירה על הסטטוס קוו, שזה היה הכלי במשך שנים לשמור על אותו איזון עדין בין האוכלוסיות השונות. התיקון לחוק רוצה בעצם לשמור על הסטטוס קוו. אז מי שרוצה לשמור על הסטטוס קוו מצביע בעד התיקון, כי מי שמצביע נגד בעצם רוצה שלא לשמור על הסטטוס קוו ולשנות את מה שכבר קיים פה בעצם. כיוון שבעיניי חשוב לשמור על הסטטוס קוו, כי זה מה שמשמר את החיים ההרמוניים בין כל התושבים, אני מצביע בעד.
כן, טוב. קודם כל, אני חייב לומר לכם שאני כאן מאחורי הדוברים, תשמעי, אבל שאלו אותם בוועדה.
אבל
למה אתה בסוף? לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר. אין מפה ביוטי, קדימה, תתחיל.
אני מניח שמספיק אנשים באו כאן נצביעו לשולחן כל הפוסטים וכל מה שהיה כאן במהלך השבוע האחרון. כאדם דתי אני חייב להגיד ש אני שמעתי כאן כל מיני פירות, חלקם די עקרוניות לכל אחד ואחד שהוא בעצם שאמר אותם בעצם, וחלקם גם כן היו איזשהו מטפה או משהו בסגנון. אני כאדם דתי הולך להציג את העמדה שלי, ואני לא יכול בסופו של דבר לבוא ולהצביע בעד החוק הזה, כי החוק הזה הוא בעצם מוביל את כל העקרונות שגדלתי עליהם. השבת בעצם מייצגת שני רעיונות מרכזיים, שעליהם נשאר הציבור הדתי לשמור עליו ולא על חלילה. העולם אינו יציר כפיו של האדם. אז אתה משיב? כן. אלא של אלוקים. אלוקים ברא את העולם במשך שישה ימים, ושבת ממלאכתו ביום השביעי. כל אחד מאיתנו עושה את הקידוש, ויחל אלוקים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבור ביום השביעי. לכן, גם על האדם, שנברא בצלמו, לכן גם על האדם שנברא בצלמו ובדמותו של אל, לשבות ולחצות בשבת. השבת מהווה עדות ליציאת מצרים ולהפיכת בני ישראל לעם הנבחר. ביום השביעי, שבת בהשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה, בנך ובתך, עבדך ואמתך ושורך וחמורך ודהמתך, כל אשר בשעריך. כלומר, יום שבת יום שוב, יום מנוחה, לך ולבני משפחתך, אבל גם לעבדים. וכל זה בגלל שהיית עבד בארץ ישראל, ויצאת לחופשי. זה יום מנוחה סוציאלי לכולם. גם לעבדים של העידן המודרני, שמחפשים 200%, 300%, גם להם מגיע חופש. ומי שומר על השבת, מתוגמל ביד נדיבה. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג. לקדוש השם וכובד וחיבתו מעשות דרכך. אם יצוק עצמך ודבר דבר, אל תתענג על השם. ירקבתיך על במותי הארץ ואכלתיך נחלת יעקב. כפי שם דיבר. יש לי חשש.
איזה
דבר יש לי חשש. כשהחוק הזה יעבור, אז מתן האישורים לפתיחת העסקים בשבת יתרימו לבעלי עסקים שאינם פותחים בשבת. תחשוב פעמיים. אולי כן לפתוח, זה בעצם מכוח האיזון הכלכלי. כי שכן פותח בשבת, יש לו הכנסה, אני לא יודע כמה היא מבורכת, אבל בסופו של דבר גם כן, אין מול זה שלא פותח, וזה בעצם העתירה שהייתה בתל אביב. לצערי החוק העזר הזה יעבור, אבל פי שאני מתנגד לחוק העזר, לא לזה שעולה עכשיו, ולא לזה שעלה על שולחן המועצה לפני 13 שנה, אני קורא לראש העיר. לפעול בתבונה, שכן החוק הזה מסמיך אותך כראש עיר, ומתן אישורים לפתיחת עסקים בשבת ברחבי העיר ובמיוחד בשכונות. שם אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה שם הציבור הדתי בעיר לנהוג בתבונה. תודה.
שלום. סך הכל אני רוצה לסכם את מה ש קודם כל שמעתי מכם גם מה שהיה לומר לפני זה. הדיון שקיימנו אותו כל היום הוא דיון מכובד מאוד. אני אומר את זה לגבי כל הקשת של הדעות שהושמעה כאן, גם הדעות מהצד האחד וגם הדעות מהצד השני, וזה עדות למעשה לאורח החיים שלנו בתוך העיר הזאת. עכשיו מה קראנו כאן? כולנו מרוצים כאן. אם נשאל את התושבים, אתם מרוצים בעיר הזאת, אלו שברחו מירושלים ואלו שבאו במקומות אחרים, התשובה היא כן. אז מה קראנו כאן בעצם? אנחנו נקראנו היום לדיון שאף אחד לא רצה בו. לנו טוב בעיר הזאת, אנחנו רוצים לשמר את אורח החיים שלנו. מה שקרה לנו בעצם גבי ואומר את זה לך, בא מישהו בחוץ ואני רוצה לכפות עלינו משהו, לשנות את המצב הקיים. על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו נאלצנו עכשיו להילחם בשביל החוק הזה על מנת לשמר את המצב הקיים שטוב לכולם. לכן אני חושב שגם אתה לא צריך לפחד בשביל המצב הקיים, אתה אומר הוא טוב. כי מה עושה היום, למה אנחנו יכולים לבחור היום או להצביע בעבור היום? זה לקבע מצב קיים, להשתמש בחוק שיש עליו גם כן אישור של בג"ץ, על מנת למנוע תקיפה שלו בהמשך. זה הכל. עכשיו,
זה לא
נכון,
אני אפשר לך.
עד עכשיו הייתם כולם
קיבלתי אותך ושמעתי אותך, לכן זה על מנת שנוכל להמשיך הלאה לחיות באותה שיתוף הפעולה החברים, כבר זה בין כולנו כאן, גם בין התושבים כולנו בינינו לבין עצמה, וגם בתוך שולחן המועצה כאן, כל חלקי הדעות שיש לנו בדברים, אנחנו צריכים לטעמי כולנו להצביע בעד החוק כולו, לקבע את מה שיש סערה בגת על שהיא מנה תקיפה שלו, ולכן על כל סעיפי החוק הזה ושיונח כאן, היית אומר בו בלב שלם, על מנת שנחיה הלאה בעיר הזאת ביחד כולנו לטובת האוכלוסייה שלנו. אנחנו מחויבים לכולם, ואני אומר מחויב גם לאוכלוסייה הדתית באותה מידה, לא להגזים מצד אחד אבל לשמר המצב הקיים, לא להקצין לא ימינה ולא שמאלה. גם אליו, גם מה שאת אמרת כאן, אנחנו לא משנים מצבים קיימים, אנחנו משמרים מצב קיים.
תעשה רגע, הלאה, תחלקו את זה בבקשה לחבר מועצה בלבד את כל הפונים כמו שהזמנו. אני מתחיל לקרוא, אחרי שאני אסיים לקרוא אנחנו נצביע סעיף סעיף כדי שנהיה מה שנקרא מדויק. הצעה לתיקון חוק עזר בנושא פתיחת בתי עסק בשבת ומועדי ישראל. חוק עזר למועדים מכבים רות תשנ"ו 1996 קובע נכון להיום סעיף 1 עד סעיף 6, כרגיל כמו שמופיע אצלכם בדיוק בחומר שלחנו לכם, כולל להדגשה לגבי נושא של דיסקוטקים, מרכזי ספורט ומשחקי ספורט רשמיים שחוד כאן בערבי שבת ובשבת, וכן להגדיר את המצב הקיים בפועל ולקומו בחוק העזר. על פי התיקון המוצע, באזור המלאכה והתעסוקה, כן מותר לצאת בית קפה, מסעדה, מזנון, בר, פאב, חנות למקלבית, הרבה תוכל, התורות ראשון לפי חוק רישוי עסקים, קולנועים ואולמות מופעים והצגות. בעל בית עסק מסוג חנות, התיקון המציע להוסיף, בעל בית עסק מסוג חנות, מרכון וקיוסק, יהיה רשאי לפתוח את עסקו בערבי ימי שבת ומועדי ישראל עד השעה 24, בית עסק בימי שבת ומועדי ישראל, פרט ליום הכיפורים ולילה תשעה באב, בין השעות 10 עד 24. זה אצלי, אני קורא, אתם, אחר כך זה התיקון שלכם בתוכה. בעל בית עסק מסוג עינוג ציבורי, יהיה רשאי לפתוח את עסקו בערבי שבת ימי מועדי ישראל עד השעה 2, מחר בימי שבת ומועדי ישראל, פרט ליום הכיפורים ולילה תשעה באב, בין השעות 06 עד 2 למחרת. הארכת שעות פתיחת עינוג ציבורי בית קפה באזור המלאכה והתעסוקה תתאפשר בהיתר לילה מאת ראש העיר. אנחנו נצביע שחר בתחילת הרשימה, רשום שם הנושא של אפשר במקום אפשר על פג מסכמות עם מרכז עיניו ומה. בעל בקצק מסוג חנות בתחנת דלק, חנות נוחות, יהיה רשאי לפתוח תזכור בערבי ימי שבת ומועדי ישראל ובימי שבת ומועדי ישראל פרט ליום הכיפורים ולתשעה באב. במה מותר לפתוח בית קפה, מסעדה, מזנון, בר, פאב, חנות למקרא גלידה או בית אוכל, התור ראשון לפי חוק רישוי עסקים, קולנועים ולרות מופעים והצגות. התיקון מציע, בעל בית עסק מסוג מרכול וקיוסק יהיה רשאי לפתוח תזכור בערבי ימי שבת ומועדי ישראל עד שעה 24, ימי שבת ומועדי ישראל פרט ליום הכיפורים ולתשעה באב, בין השעות 10 ל-24. יודגש כי פתיחת מרכולים קיוסקים תוגבל בתורנות, גודל מרכול קיוסק עולה ל-250 מטר. בעל בית עסק מסוג עינוג ציבורי יהיה רשאי לפתוח עסקו ברבי ימי שבת ומועדי ישראל עד השעה 24, ימי שבת ומועדי ישראל פרט ליום כיפורים וליל תשעה באב, בין השעות 10 עד 24. הארכת פתיחת עינוג ציבורי בית קפה תתאפשר בהיתר לילה מאת ראש העיר. בכל תחומי העיר, התיקון מציע להוסיף, במרכזים מסחריים שכונתיים יהיה בסמכות ראש העיר ליתן היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בערבי ימי שבת מועדי ישראל עד לשעה 22, משבת מועדי ישראל לשעות 10-22, פרט כמובן ליום כיפור ולילה תשעה באב, ודגש כי פתיחת מרכולים וקיוסקים תוגבל בתורנות. קודם מרכול עוד לא יעלה על 250 מטר. בכל תחומי העיר בעל מרכז ספורט יהיה רשאי לפתוח תזכור ימי חול בערבי שבת ובמועדי ישראל בימי שבת ומועדי ישראל לשעות 06 עד לשעה 22, פרט ליום כיפור ולילה תשעה באב. בכל תחומי העיר בעל חנות נוחות בתחנת דלק יהיה רשאי לפתוח תזכור ימי חול הרבה ימי שבת ומועדי ישראל, ימי שבת ומועדי ישראל, פרט ליום כיפור וליל תשעה באב. כל תחומי העיר בימי חול, בעל עינוג ציבורי יהיה רשאי לפתוח תזכור ימי חול בין השעות 06 עד 24. אנחנו עוברים להצבעות. בסעיף הראשון, אנחנו מצביעים עליו, סעיף 2 ב' 2, בשבת ומועדי ישראל, בתי קפה פתוחים במה או תעסוקה ומלאכה, במקום ב-10, משעה 06, במקום ב-10 בבוקר. מי בעד שירים תהיה? מי נגד? מי נמנע? יבי לא נמנע, הוא נגד. חבר'ה, אתה רשום, תאמין לי, אוטומטית נגיד.
אני רוצה בבקשה.
כן, התשובה כן. תשובה כן. שתיים אי, חינוך ציבורי. מי בעד שירים את זה? מי נגד? מי נמנע? אותם אנשים ש...
אני בעד
מי נצא
שבת עד
12 בלילה. אני בעד שהחנות תהיה פתוחה, אני אפשר לקנות בה. איך אני איתך? שתיים, חנות מרכול קיוס, תעסוקה מלאכה, ערב שבת עד 24, שבת 10 עד 24. מי בעד שירים את זה? מי נגד? מי נמנע? בתי קפה 2-3, בתי קפה יותר לילה, תעסוקה מלאכה ומר עד 24 פלוס יותר לילה, 10 עד 24 שבת פלוס יותר לילה. מי בעד חברים? מי נגד? מי נמנע? אין ספילות, זה יותר לילה וזה משהו. 2 זין, מרכז ספורט כל העיר, הרבה שבת עד 22, שבת 06 עד 22. מי בעד חברים? מי נגד? מי נמנע? תודה. חנות 2ח, חנות מחות, כל העיר, ללא הגבלה, למעט כיסוי כיפור ותשעה באב, כנ"ל גם לגבי השבת. מי בעד חברים? מי נגד? 2 חבר'ה, אפשר? שנייה אחת, זה לא קצר. לא באמת, אל תפריעו עכשיו. 2-6 מרקול עד 250 מטר, קיוסק עד 250 מטר, מר פלוס מגורים פלוס מרכז מסחרי שכונתי, הרבה שבת עד 22, שבת 10 עד 22. מי בעד חברים? מה? יש לכם, תסתכלו, עשיתי לכם כמו בבית ספר, עשיתי לכם טבלה מסודרת, שיהיה לכם מסודר בצד השני. הלאה. מי בעד חברים? מי נגד? נגד ברוך, ג'וני, מיכל וגבי. אתה בעד, מויש? כן. הלאה. ימי חול, עינוך ציבורי, אזור תעסוקה, כל העיר. מי בעד חברים? מי נגד? גם בימי חול אתם לא מצביעים. שאלות חברים?
לא.
תודה. אמרתי, שעות שיחה, ימי חול, מרכזי ספורט. למה אתה ימי חול אבל?
רגע.
חברים, שנייה אחת. סעיף 3-4, שעות שיחה, ימי חול, מרכזי ספורט. מי בעד? מי נגד? 6 עד 24. יחד עם זאת, אני אומר, אנחנו כמובן נמשיך, אף אחד לא יכול לכפות פה על אף אחד שום דבר. לא אנחנו לפתוח ולא לסגור ולא שום דבר, האם תמשיך לחיות כמו שחיה עד היום, גם מחר בבוקר, וכולנו בסופו של דבר נדאג לכך שבסוף נשמור על ההרמונה שהייתה עד היום. תודה רבה לכולם. הלאה, נושא הבא.
אקדמיה.
כן, קדימה. מצגת, קדימה. קדימה, בואו שרון, בואו תעבור לפה.
שירת מונחות להקמת מוסד אקדמי בעיר. מיניתי ועדה שהיו חברים בה חברת המועצה הילה בן אליעזר.
חבר, שר?
היו חברים בוועדה הילה בן אליעזר, היום קרמון המנכ״ל, רמסית את הכספר, המשנה למנכ״ל גיא עידו והנוכחי.
אנחנו חיפשנו חלופות להקמת מוסד אקדמי. אנחנו מביאים לכם שלוש חלופות שבעינינו הן הרלוונטיות כדי שתחליטו ביניהן. הן מוקרנות כאן על הלוח. עיקרי הדברים אנחנו נבהיר. יש כאן שלוש חלופות. הראשונה אומרת, הקצאת מקרקעין, הכוונה למגרש בתמורה או בתמורה סמלית, באישור מועצה, אם אתם תחליטו לפתור עם אחד. הדבר השני זה העמודה השנייה, הניסיון השני הוא הקצאת מבנה פלוס קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית באישור מועצה לפטור ממכרז. והאופציה השלישית זה התקשרות במכרז בשיטת דעותי עם יזם עסקי. אנחנו מבקשים להזכיר לכם שהיו שני מכרזים של מנהל מקרקעי ישראל ושניהם כשלו, ולכן אנחנו מביאים פה שתי אופציות שהן בפטור ממכרז מן הטעם שהמכרזים שפרסמה המדינה כשלו, וניתן לקחת תקורה לאור החלטת שמיים. טוב, אנחנו נעשה כך, מבנה התקשרות. נעבור על הטור הימני, עכשיו אנחנו עוברים רק על הטור הימני. בטור הימני העירייה תקצה את הזכויות במקרקעין אחרי שיהיה פרסום לפי נוהל הקצאות, כדי לאפשר באופן שוויוני לאנשים, לגופים שונים להגיע לעיר. הזכויות במקרקעין שיינתנו יעברו למקבל ההקצאה למשך תקופת ההקצאה בדרך שחררה. משך ההליך הוא יחסית הליך זמין ומהיר לעומת הליכים אחרים. תקופת ההתקשרות שעליהם אנחנו מדברים, והתקופה המקסימלית שיש בנוהל הקצאת קרקע במשרד הפנים היא 25 שנה פלוס שתי תקופות נוספות של 10 פלוס 10. מיסוי מקרקעין, יכול להיות שיהיה כאן מס, אבל זה קיים בכל החלופות ולכן זה לא משקל. היטלים ואגרות, אין פטור להיטלים ואגרות, מי שיזכה. במכרז האחרון הערכה הייתה של כמעט 12 מיליון שקלים שהרמי ביקש היטלים ואגרות. באופציה של מתן מגרש למישהו שלישי שהוא בונה את זה לבד בעצמאית, אין פטור מאגרות והיטלים. הוצאות נוספות, אולי אני אעשה את העמודה הזאת הוצאות נוספות, החקירה תעשה בתמורה שתקבע על ידי המועצה. אפשר גם ללא תמורה או תמורה סמלית, אפשר לעשות את זה מידי חוות דעת שמאי באישור משרד הפנים, אין בעיה. מעורבות של העירייה, מרגע שאנחנו מוציאים את הקרקע,
אני יכול ישר לעשות, אני לא שומר לראש שלך.
מעורבות של העירייה באופציה הראשונה בה אנחנו מקצים רק את המגרש, אין מעורבות של העירייה. העירייה יוצאת מהתמונה ברגע שמישהו מקבל את החכירה או זוכה בתהליך. בעלות על המבנה היא תישאר של העירייה, תינתן חכירה למשתמש. אישורים נדרשים באופציה הזאת זה אישור שר הפנים. מימון הפרויקט, רמי ידבר עליו בהמשך. אנחנו עוברים כרגע, משאירים שתי טבלאות למטה, לא נדבר עליהם, אלא כל הפן הכספי, ועומדים, עוברים לעמודה האמצעית. כן, את רוצה לשאול, בבקשה.
אני רוצה להבין, המכרזים התעשבו בגלל החוק של ההיטלים והאגרות, אם ככה את החדשה הזאת, מה זה, היא לא רלוונטית, היא תחזור בדיוק למצב של המכרז.
אנחנו מציגים לכם את החלופות, את האפשרי בחוק.
מה שאני אומר הוא נכון, יש לי נטייה כזאת, אני לכן אני שואל מראש.
היזם היה צריך להביא את כל הכסף גם להיטלים והאגרות.
האם בגלל זה נפל המכרז?
גם, גם, גם,
גם, גם,
גם, גם, גם, גם,
גם,
גם,
גם,
גם,
גם, גם, גם, גם, בוא נגיע לשלושת החלופות.
אנחנו נציג לכם גם את ההמלצה שלנו ואז תחליטו מה אתם רוצים. אוקיי, האופציה השנייה היא הקצאת מבנה. עוד פעם אנחנו מדברים ללא תמורה ובתמורה סמלית ובהערכת חוות דעת של שמאי, באישור שלכם לצאת ללא מכרז פומבי בהתבסס על זה ששני המכרזים קשרו. באופציה הזאת העירייה מעמידה קרקע פלוס מבנה. אנחנו מדברים על מבנה של בערך 8,000 מטר מעטפת. בסדר? אוקיי.
העירייה תקצה את הזכות המקרקעין לפי בפרסומים, לפי נועל הקצאות. זכויות במקרקעין יכולות לעבור או בדרך של הקצאה או בדרך של ברשות. משך ההליך זה הליך זמין ומהיר יחסי. תקופת ההתקשרות 25 שנים פלוס שתי תקופות נוספות, כל אחת של 10 שנים, סך הכל 45 שנה, זה המקסימום המותר על ידי משרד הפנים להקצאה. מיסוי מקרקעין, אמרתי, בשלוש האופציות יכול להיות שיש מיסוי. היטלים ואגרות, יש פטור מתשלום אגרות והיטלים, כי למעשה העירייה תבנה את זה, והעירייה תגיש את הבקשות להיתר, ומי שיזכה בעצם לא יצטרך לשלם את הדברים האלה. הוצאות נוספות, החכירה תעשה בתמורה שתקבע על ידי המועצה, אפשר גם ללא תמורה או בתמורה תמורית. מעורבות של העירייה באופציה הזאת, העירייה היא זו שבונה, יש פה שליטה די מלאה על כל התהליך, העירייה תבנה את המבנה על כל המשתמע מכך, לרבות המהירות, הידע והכל. בעלות של המבנה לאורך כל התקופה בעלות תישאר של העירייה, והאדם יוכל לקבל או חכירה או ברשת. האישור שנדרש לאופציה ב' זה אישור שר הפנים. מימון הפרויקט, רן ידבר עליו. אני עוברת לעמודה השלישית, שזה יזם עסקי ביוטי. כאן אנחנו מדברים על מכרז, זה מכרז פומבי שבו יוכלו להתמודד גם קבלנים, והם אלה שיצטרכו לאתר מוסד אקדמי בעל רישיון ישראלי ולהביא אותו לעיר. מבנה ההתקשרות זה מכרז פומבי בשיטת ביוטי, Built Operating Transfer. הזכות במקרקעין, לזכות תהיה הזכות להקים את הפרויקט, לעשות בו שימוש לתקופת ההתקשרות בחברה. משך ההליך כאן, אחת הבעיות הקשות של התהליך הזה, הוא ארוך ומורכב. הפעם הוא שיש כאן נדרש פה אישור גם של שר הפנים וגם של שר האוצר, כל מכרז BOT מחייב אישור של שני שרים. תקופת ההתקשרות אין מגבלה, זה יכול להיות גם 49 ו-49 שנה, יש לזה יתרונות ויש לזה יתרונות. מיסוי מקרקעין, דיברנו הוא הכי קצות יותר בכולם. היטלים ואגרות, במסגרת המכרז אפשר לתת פטור מאגרות והיטלים. הוצאות נוספות, התמורה איננה סמלית, עלויות ההקמה וההפעלה יחולו במלואן על הזוכה במכרז. מעורבות של העירייה, שוב אין מעורבות של העירייה, ברגע שהיא נתנה את הקרקע יש לה זכיין במכרז, הוא זה שמגייס את המוסד האקדמי, הוא זה שבונה את המבנה לפי איך שנראה לו.
יש מעורבות של
פיקוח. בסדר, אבל זה לא מעורבות של העירייה. אישורים נדרשים,
פיקוח של העירייה.
בסדר, אבל זה פיקוח רק לשלבי ביצוע, לא לבנייה. אישורים נדרשים. אישורים נדרשים כפוף לאישור אוצר ושר הפנים. נעבור עכשיו לחלק של המימון. אנחנו גם בסופו של דבר גם כתבנו לכם מה להערכתנו רמת התכנות גבוהה ומה בינונית ומה נמוכה, גם את זה רן יחליט.
זה נחליט בסוף. אז כפי שדנה שאינה,
חי, אני פשוט חייב לצאת, אני רוצה, הערה קטנה לא קשורה לזה, אפשר?
כן, לא קשורה לזה.
פשוט בדרך כלפה קיבלתי הודעה של משרד הפנים שיש בסוף שבוע סופה. השאלה אם העיר מתנדך לסיפור.
אנחנו קיבלנו, אנחנו גם עושים הודעה, עושים הודעה גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית.
נחלק את ההגדות.
טוב, חברים, כפי שדנה ציינה, בוש, אנחנו מדברים על מבנה של כ-8,000 מטר, זה איזשהו רמת מינימום, איזושהי רמת מינימום להקמת מוסד אקדמי, כ-8,000 מטר מרובע. 8,000 מטר מרובע, אנחנו מדברים על היקף השקעה על המבנה, בין 70-80 מיליון שקלים, כולל הצטיידות, אנחנו מעריכים... לבדיקות שאנחנו ביצענו הקמת מוסד אקדמי ראוי עם איזשהו סף מינימום של שטח צריך להיות כ-8,000 מטר. על מנת להקים מבנה שכזה זה בסביבות 80 מיליון שקלים. בשביל להתחיל צריך את ה-8,000 מטר. זאת נקודת המוצא שלנו. יש כמה נקודות מוצא בסופו של דבר בכל נושא כלכלי. אז זו נקודה אחת. לפניכם הוצגו באמת שלושת החלופות במישור, קודם כל המשפטי, התהליכי, ואני אתייחס לנושא הכלכלי. אם נתחיל מהעמודה הימנית, שזה אך ורק הנושא של הקצאת הקרקע, מן הסתם יידרש מימון חיצוני מלא. זאת אומרת, מי שייכנס צריך להביא את כל ה-80 מיליון שקלים על מנת להקים את המבנה, ובהמשך כמובן להפעיל אותו לכל תקופת ההקצאה, שזה 25 שנה פלוס 10 פלוס 10 כפי שראינו לפניכם. בחלופה השמאלית ביותר, ה-BOT, אני בכוונה קופץ אליה בצורה של BOT, וגם להשלים את ה-80 מיליון שקלים, אבל מן הסתם היזם שיקח על עצמו את ה-BOT יבקש איזושהי תשואה על ההשקעה. אנחנו מעריכים שבסופו של דבר התשואה על ההשקעה שהוא יבקש היא כ-7.5% שנתי, ומן הסתם זה ייקר למי שייכנס ויפעיל את המוסד האקדמי, את העלויות, והרבה יותר מלהביא 80 מיליון שקלים, מכיוון שההחזר יהיה הרבה יותר גבוה. אני מדבר על המישור הכלכלי, ובסוף ברמת ההיתכנות על הריאליות של הסיטואציה, שזה מן הסתם מאוד חשוב. בחלופה האמצעית, כפי שזכור לכם לפני כחודשיים, אם אני לא טועה, ראש העיר סיים אותה עוד שתי דקות כלכלה, ואחרי זה ראש העיר ציין שיש כ-50 מיליון שקלים שיכולים להיות מיועדים לטובת הקמת המוסד האקדמי. 50 מיליון השקלים האלה יכולים למעשה להביא איזשהו פתרון למכשול המרכזי ביותר שזיהינו עד עכשיו, שזה מכשול על להביא את הכסף. עכשיו, אנחנו בחלופה האמצעית מאפשרים הכנסה של 50 מיליון שקלים וקבלתם או להשיב אותם לקופת העירייה בתהליך של 25 שנה בצורה של שכר דירה. זאת אומרת, הרעיון הוא בסופו של דבר להכניס כסף לתוך איזושהי מערכת כלכלית ואחרי זה ליהנות מהפירות שלו. עכשיו אנחנו מאפשרים בחלופה הזאת ליזם לבוא ולהשלים. שרות, מיכל, עוד חצי דקה.
הוא לא היה, אני
מזכיר לך. אל תפריע לו, אתה לא להקשיב עד עכשיו. אז הנה, עוד שתי דקות, ואם לא הייתי מובן, אני אשיב על השאלות. אז למעשה, אם אנחנו נכניס 50 מיליון שקלים, מי שיצטרך להשלים, יצטרך להביא מהבית עוד 30 מיליון שקלים, שאנחנו מעריכים, זה הרבה יותר כלכלי מבחינתו, וגם ההיתכנות, בסופו של דבר, למצוא איזשהו גורם כזה, הרבה יותר ריאלי. את ה-30 מיליון שקלים שהוא ישקיע, אנחנו בסוף תקופת ההקצאה, שזה 25 שנה, שיש שם מבנה ששווה 80 מיליון שקלים, אנחנו נקבל לידינו. זאת אומרת, בניגוד לשיטת ההקצאת מקרקעין או ה-BOT, אנחנו מכניסים כסף שבסוף ה-25 שנה כל המבנה, כל המקרקעינים שלנו, אנחנו נוכל גם להזכיר אותו בהמשך באיזשהו שכר דירה ריאלי. אנחנו מניחים שהמנגנון הזה יאפשר לנו את הפתרון בעיה של תנאי הסף, שזה למצוא מישהו שיביא 80 מיליון שקלים, זה אחד. שתיים, הוא ייתן לנו בסוף תקופת ההקצאה את המבנה ואת הקרקע כמובן לידיים שלנו, זאת אומרת, הנכס יהיה שלנו. ב-BOT יש כמובן סיכון שיכול להיות שימצא אדם שיקים ובסופו של דבר לא יהיה מוסד אקדמי שיחיה או שיקום באמצע ואז יימצא בפני שוקת שבועה של מבנה בלי גורם אפיל, ולכן ההמלצה של הוועדה לפחות היא ללכת במתווה של החלופה השנייה, כאשר שם אנחנו גם שומרים על המבנה שהוא שלנו, גם הריאליות זה למצוא איזשהו גורם שיקים היא הרבה יותר גבוהה, ובסופו של דבר התוכנת של הפרויקט היא הרבה הרבה יותר מציאותית.
אני רוצה, כמי שפחות בקיא במטריה, המל"ג בעצם, המועצה להשכלה גבוהה, לא מאפשרת יותר להקים מוסדות אקדמיים חדשים ולא מכירה יותר בשלוחות של מוסד אקדמי קיים, הן אוניברסיטה והן מכללה. ולכן האפשרות היחידה תהיה שמוסד אקדמי יסגור את המקום השבוע ויעבור כולו לכאן. אפשר לתאר שאין המוני מוסדות אקדמיים שיצבעו על הדלתות וירצו לסגור את שהם נמצאים ולעבור לכאן. ולכן עם כל הבדיקות, גם של המספרים וכו' וכו', אני חושבת שזה שירות שהוא חשוב גם עבור הסטודנטים והצעירים, שיהיה פה מענה
הציבור מחכה לדבר הזה שיהיה פה מוסד אקדמי, ולכן צריך לקחת בחשבון ולבחור באופציה שתהיה התכנות כלכלית שאיזשהו מוסד יסכים לסגור את מקום משכנו ולעבור לפה, גם התכנות כלכלית וגם בטווח נראה לעין, כי אנחנו יכולים לבחור באופציות שלכאורה על פניו כלכליות נהדרות, ביותי וכו' וכו', זה יהיה מצוין, רק זה פשוט לא יקרה. ולכן זו הסיבה וזה הטעם להמלצה שלנו כוועדה לבחור ולהמליץ על האפשרות השנייה, מה גם שישנם כרגע 50 מיליון שקלים, כי אחרת זה לא היה
רלוונטי. כן. למה דקה, תנו לבוכנה, כל היה הראשון.
א',
חזר,
אתם דברים על 50 מיליון שהמקרה. למה יש המקרה בסף?
50 מיליון שקל הם סגורים.
יש.
יש, הם סגורים. כמה יש?
יש קרוב ל-100 מיליון שקלים שנמצאים בקהל, חלקם הגדול צבוע לפרויקטים שהצבעתם עליהם במהלך התקופה האחרונה.
50 מיליון סגורים ועוד 50 מיליון שקלים.
50 מיליון שנמצאים בצד.
בעצם
ההחזר החודשי של אותו אחד מקבל את המחיר המתאים מהשבילים עכשיו. מה אתם להביא? אתה טועה, 170
מיליון
וחצי שקל, התכוונת בשנה.
לעבור לפה זה מיליון אחד שיקולים, כן יהיה, המדינה לא רוצה להשקיע. אין איך להכנסים פה, א-50 מיליון זה היה ודאי חמר, אנחנו מכירים בנייה, בנייה לא תגידים לזה 50 מיליון. אנחנו רוצים לקחת את חתיכת מתח, נצפור, אנחנו לא יודעים פה על 400 מיליון בקהל, ואנחנו רוצים לכם. לוקחים את ה-50 שאולי נתנו ולא תסגרו, וזה כנראה לפרוסים אחרים. האם אנחנו לא נבצעים איזשהו רעיון יפה, שאיפה יפה, אבל לקחת בריסק את הכמעט 100% של השם לך בנוי, בצבח כזה מטורף, מספיק הרבה חשיבה לא יותר ארוך.
מה הסיכון ברוך? מה הסיכון?
הסיכון אומר ש...
הסיכון, מה הסיכון?
הסיכון שאני אומר, אנחנו עושים, יהיו לך 500 מיליון שח בקר, ואתה אומר, לוקח 10%, שמתי בריסק, זה הסיכון שלי, בסדר, וואלה. אני לוקח את 100% כרגע לא צריכים לבית ואני לא אותם ל-25 שנה שאני לא צריכים אני צריך ב-50 שנה ב-50 דרך, זאת אומרת שאני לא יקרה לי בשביל באופן טיפ
זה השקעה, זה
הגרו ברגע השאלה אם עשית את ריסק השכנה האם עשית את ריסק השכנה האם עשיתם סיכונים שבא ואומר את הפיר מה יש לי על הפי? יש לי
אתה לא מתחיל לבנות לפני שאכן אתה עושה כל קורא ומגיע עוד צד אקדמי שאתה
עושה
בטח חוזה, אתה לא מתחיל לבנות ולצופה שיהיה
אני אתן עכשיו למרקט חדש את צודקת במרקט יש לי כנראה מתחזנים יושבים את האזורים עשיתי ביוטיוב ויושבתי בורקים ויושבתי שם ואללה, אולי יכול לשאול את צודקת במון מעגלים בתוך התהליך הזה זה לא תהליך שחברי חיזור מבינים פה שמכיר את העולם החינוך, מכיר את הדברים, אז זה מגיע תוכנית, עשה, באמת זה...
מה הסיכון אבל? לא הבנתי מה הסיכון. הסיכון. חבר'ה.
יש לך גם עוד, ברוך מדבר על
שני. אני לא נגיד לכם ברוך מדבר.
חבר'ה.
סליחה. ברוך מדבר גם על סיכון כספי של 50 מיליון...
חבר'ה, אבל דקה, בואו, בואו נעשה סדר. הסיכון הוא מביא אותי, לא בעבד, למה מסיבה אחת? דקה, לא, אבל דקה אחת, אני אגיד לך את הסיכון. דקה.
אל תעשה כלום.
אני מקבל הצליח למצוא את המוסד על המוסד, לא הצליח, יכול להיות לכם בכלל לבנות משהו אחר, יש את כל הפתונים בעולם, הוא כבר מה שאני קורא לך, הוא כבר מפנים. יש פה מצד שני, הזדמנות, שבה בעצם אתה מראש, יש לך את ה-50 מיליון שקל, אתה משרן אותם, אתה יוצא לכל קורא, או יוצא למכרז, אם זכה מישהו, זה נכנס, זה הגיע מוסד, לא הגיע לא אתה ולא אף אחד. רבו אומר, רבותיי, אני יודע, הנה בבקשה ה-30 מיליון שלי, הנה ה-50 שלכם, הנה הדברים, והפרוגרמה, לקראנו את הפרוגרמה, מה שנקרא הכי מתקרבת למה שקיים בהרבה מוסדות, קיים בארץ של 8,000 מטר, אנחנו לא אוניברסיטה, כי אני שומע כאלה שאומרים לי מספרים של איזה מה לעשות, עשרות אלפים זה אוניברסיטה, זה לא אקדמיה, זה לא מכללה. ואז אתה לא מסכן שקל אפילו. למה? כי אם הוא הגיע, זה רצת על הדרך. ואם לא הגיע, אז למה אחרי להתאים קורא? אין פה סיכום של שקל אפילו. ולכן ככה אני רואה, יש הבדל משמעותי, כי אתה בונה את
זה. בלי שיהיה
עכשיו אני אגיד לכם, עכשיו, בואו אני אגיד לכם. אנחנו בעולם של מה לעשות, איפה הגזבר? יושב פה הגזבר. אנחנו בעולם שבסוף ה-50 מיליון שקל לא לעולם חוצר. למה? כי מחר הבוקר הם כבר יושב ואומר לי, שמע, כן מה לעשות, זה עיר בסדר גודל כזה, היא עובדת כמו, עכשיו אפשר להשקיע באחד משניים, או לשים את זה באקדמיה, או לבנות בית עירייה, כי אלה שני הדברים שהם חסרים לנו. אתם שואלים אותי ברמה האישית, לא מעניין בית עירייה. אין לי בעיה לשבת פה כל השנים שצריך, מי שיבוא אחרי שיתעסק בזה, מי שדרך אגב, מי שרוצה בית עירייה, שיתעסק אותי. למה? כי יזם שיבוא ויבנה 18,000 מטר כמו שהיה מתוכנן, 6,000 ייתן לעירייה ו-12 לעצמו למסחר המשרדים, אבל אין בעיה. לפחות מעניין אותי, אבל זה לא יקרה בתקופה שלי לשמחתי, אז אחרים אתה יכול להתעסק עם זה. אבל פה נהפוך הוא, אנחנו נמצאים במצב של חלופה שאתה לא מסכן שקל אפילו עד הרגע שאתה יודע שאתה עושה לדרך. וזה היתרון. עכשיו נכון שהכי טוב בעולם שיבוא מישהו יבנה, יעשה הכל טוב ויפה, בעוד 25 שנה אני אקבל את זה. רק בהתכנות זה לא יקרה, כי כל המוסדות שהוועדה ישבה ובדקה מבחינת החזרים וכדומה, בסוף צריך לזכור שמוסד אקדמי זה לא איזה עסק כזה רווחיות שהם מרוויחים מאות מיליונים, רובם נתמכים ורובם בגירעונות, תרומות ובמקורות וכל הדברים. אז לכן אני מציע מה שנקרא
התחשיב של ההסבר.
בבקשה, תסביר לו.
דווקא בגלל ההערה האחרונה, זה מה שעשיתי לשאול על הטיפול הכלכלי, מוסד אקדמי של 8,000 מטר, אני מניח שנעשה כלכלי. זה מרוויח כסף מספיק כדי שגם יהיה לו משתלם וגם שהוא יוכל לתת את אותו עמדה שדיברנו על הכלכלי של 25 שנה. ההערכה היא שזה הרווח שלו, כי אני לפי מה
שאתה אומר. אבל מויש, ונניח
שזה... שנייה, דקה, הלו, אתה שואל אותו שאלה, אתה רוצה שיענה לך או לא? בויש!
בויש!
הבריכה זה משהו אחר. הבריכה מלכתחילה, בואו, זה שני דברים שונים. אני ישבתי עם אוהד את העיר בלבק, שספקטור היה פה ראשי, שבאתי יצא להקים בריכה עירונית, כולם הצביעו נגד. למה? כי אמרו, לא, אנחנו לא חיים בארץ פיתוח. בריכה, אתה תדעו. עזוב, חוץ רגע, אתה בכלל לא היית בדיון, לא רק עופר עליו. זה כמו עם האלו. דקה, שנייה. הם התרגלו, אבל הם רשמי. ובסוף, מה לעשות? הבריכה הוכיחה את עצמה, היא כלכלית. הבריכה מחזיקה אותה, הבריכה בונה את הגג, והגג מביא יותר משתתפים ויותר. ועכשיו, פה זה שונה. זה משהו אחר. זה משהו אחר שיש בו גם הרבה מאוד שירות, הרבה מאוד דברים, זה גם חלק מה שנקרא הספקטים של העיר. כל הכבוד בכל מקום בעולם, נורמלי, בכלל המדינה בונה את זה. המדינה באה ובונה וכמה עשרה את זה רק במדינת ישראל. זה הפך להיות, עכשיו צריך לזכור שהיינו בעולם, שנייה, היינו בעולם, שבפעם הראשונה שהוצאנו את זה למחרב המדינה שמה 64 מיליון שקל על הקרקע. היא חזרת שיצא בו אחר כך פעם שנייה, שמו גם 18 מיליון ואף אחד לא בא. זאת אומרת, כדי לעשות אקדמיה, אנחנו צריכים גם להביא מעצמנו. אם אתם שואלים אותי מה אני מעדיף, האם יהיה לי לשכה יפה במרכז העיר, או לצורך הנה תהיה אקדמיה, אם נצטרך תהיה אקדמיה. לשכה תמיד יהיה שעזור כבר לעזור בעוד 40 שנה.
כדי להביא למה אנחנו
נצטרך. כן, קדימה, קדימה.
הסיבה שדיברנו על 8,000
נפש.
אם ההחזר, זה עבוד למשהו. כן,
תבין, אני אתן את התשובה. אלעד, 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 אלעד,
האם אנחנו מדברים על מוסד שהוא פילנטרופי או על מוסד שהוא רנטבילי גם בערכים נמוכים? זו השאלה שלי. ש... כי פה אני כבר שומע שמדבר על מוסד פילנטרופי שאם הוא לא יכניס את ההכנסות שהוא אמור להכניס אותם על פי התוכנית העסקית שלו, יש מי שיממן וישלים אותו. אני מניח שזאת לא הכוונה.
בשביל
שאנחנו מדברים על 8,000 מטרים מרובעים, הסף המינימלי הזה, על מנת שיהיה פה איזושהי כמות של תלמידים, של סטודנטים, ושיהיה אפשר בסופו של דבר גם לשלם איזשהו תשלום חודשי או שנתי. אם היינו מקימים מוסד של 3,000 או 4,000, לא הייתה לו יכולת החזר למה שהוא צריך לשלם. עכשיו הכוונה היא שכן יהיה פה החזר. גם בבעיה ביחד עם גורמים מתוך המוסדות האקדמיים.
זה מה שיוצא, תראו שקראנו אותם בחצי שיש. השעה שעבר. לא, לא הם ישמור אותי. השעה שעבר, הם יוצאו את הבורות
ואוצאו. רם, רם, רם. עכשיו, כפי שאמרתי, אנחנו מתכוונים לשים 50 מיליון שקלים. ההחזר של ה-50 מיליון שקלים לפי התחשיב שלנו כרגע הוא 7%. אנחנו מבקשים 7% עליו, כאשר ב-25 שנה אנחנו נקזז את ה-30 מיליון שהמוסד שם, כי אנחנו כאילו קונים את ה-30 מיליון האלה. הבעלות יש שלנו על כל המבנה והמקרקעין. זאת אומרת, אנחנו עוזרים למוסד ב-25 שנה. לא, זה השלמה. אנחנו מעריכים שבשביל להקים את המוסד, כולל הריהוט, זה 80 מיליון שקלים. אנחנו ב-50 מיליון נעשה את המעטפת, הם יצטרכו להשלים.
כמה יחזור עלינו בשנה, בשנים הראשונות?
הערכה כמיליון וחצי שקלים בכל שנה, ולא 2.5 מיליון, מאחר וה-30 מיליון אנחנו שוב עתותים, קונים אותם במהלך 25 שנה. אחרי 25 שנה, כל המבנה שלנו, ואנחנו נעמיד אותו ב... עלות המופחתת שלו, כי זה מפני אחרי 25 שנה.
אני נמצא את זה, אולי שנצביע, ייבחר מי שיבחר, אתם תביאו את המוצר, את המודל הכלכלי, את השולחן.
יהיה גם פיאלו.
האם הוועדה השתמשנו
גם במשרד רואי החשבון הפנימי שלנו שהוא משרד רואי חשבון גדול,
אתם שואלים, עונים לעצמכם. אז תנו לבעלה מעלה, שנייה אחת, כן. הלאה, כן. תענה, דקה, שאלת שאלה, תקבל תשובה
קודם. א', ישבנו עם גורמים מקצועיים על מוסדות האקדמיים. חשבנו גם עם גורמים פנימיים שלנו על מנת להבין האם באמת הפרוגרמה המדוברת, ה-10,000 שקל למטר, הוא ריאלי, ולפי דעתנו מאוד ריאלי. גם על ה-8,000 מטר הבנו בסופו של דבר שזה איזשהו סף כניסה. ישבנו גם עם שמי, שזה במקרה הזה אולי גם אני, בעוונותיי הרבים שקצת מבין בנושא של מקרקעין והחזר השקעה. התייעצנו עם משרד רואי החשבון שלנו, שהוא משרד רואי חשבון מאוד גדול, שגם עסק בתחומים האלה. אני מסכים שזה אולי לא הכי טוב שיש, אבל זה בטח מתאים לשלב הזה של לבחור את החלופות. אחרי זה אנחנו נחדד את זה עם כל הגורמים הרלוונטיים שצריכים להיות.
אני סתם רוצה להגיד לכם שאני גם בין השאר
רק בסוף, אם אין להם את היצור של המל"ג, לא יעזור, הם לא הולכים להביא סמלי ללמוד פה, הם רוצים שישראלים ילמדו פה, ואז אוטומטית ישראלי שלומד פה, אם אין לו הכרה, אם אין לו הכרה של המועצה להשכלה גבוהה, אז לא יעזור לכלום, זה כמו שלמדת באוניברסיטה, בשום מקום, ובאת לפה ולא קורא לכלום.
אתה לא צריך הכרה,
אין כזה דבר, אבל גם אלה, גם אלה עם כל הבלגן שהיה, עשו להם אדפטציה, ואחר כך סגרו אותם, את כל השאר.
כל המכללות, כל האוניברסיטאות, האם הנושא הזה של תרומות, אני לא מדבר על 100 שקל או 100 אלף שקל, על תורם עשיר, יהודי טוב,
אף אחד לא יתרום.
יש כאלה.
אין אחד.
תשמע,
עזריאלי, תאמין לי. אבל הוא תרם.
תרם 50 מיליון שקל.
נכון, תרם שם.
אפשר למצוא.
איך?
אני לא יודע למה הכוונה ללא מכרז. מה זה ללא מכרז?
אין כזה דבר ללא מכרז. על מה הוא מדבר? על איזה?
על הערב. אם עושים מכרז, אז ההתמחרות היא על כסף. בואו מבקשים שזה לא יהיה על כסף, ושזה יהיה קצת קרקע, זה יהיה פומבי, יהיו תבחינים, אבל הפרמטר הוא לא מכרז, הוא לא כסף.
מה יהיה הפרמטר לשנייה?
שוב, אני אגיד לך בדיוק, יש לך שום מל"ג, זה אחד, שתיים, ערבות ל-30 מיליון. מה? על מוסד הכל מי שעבר פה, כל מי שירצה לבוא, גם אם הוא מגיע את התכנית שרוצה להציג את עצמה.
כאשר העירייה
גם ה-50
מיליון.
ודאי. והמבנה
נשאר בבעלות
העירייה. המבנה נשאר בבעלות העירייה. מבחינה לא עובר לאף אחד.
30 מיליון תושבים כאלה
לא מכירים. זה הרעיון, אחרת מה? וגם אתה לא. תראה, ההבדל היחיד בסוף, שבכל תהליך אחר, כן, אתה נמצא במצב, אתה צריך לסכן משהו. או אתה מסכן את הקרקע, כי הוא ילך איתך מי שיכנס פנים. הוא יכול, אתה בעצמך אמרת. אם אין לו רווח, למה שהוא יבוא? והדבר השני, שפה הכל קורה והכל יוצא לפני, אם הוא לא עמד, אז בלאו הכי לא יצא כלום, אז לא קרה כלום. אתה כבר דיברת, תן להם קודם, כן.
יש לנו פה איזה מורה שתתחיל לעשות לו סדר, מי
הצביע? אני הצבעתי ואני רוצה
להתחילה אותה. הלאה. מה זה כיף, תאמין לי, אני כל כך נהנה שאני רוצה להישאר. כן. מה קרה לכם היום? כן, קדימה, נו.
שרון
עבר
התחום של
החינוך,
הוא ראה
איפה
טוב לעבוד.
אין בעיה, אנחנו גם נעביר אותה.
חיים, לפני כמה חודשים, בשנה שעברה עשינו איזושהי בדיקה ראשונית, אני פניתי לאוניברסיטאות, אני כך אומר בבוטות, זרחו אותנו מכל המדרגות.
נכון.
בגוריון, בטכניון, חיפה, פניתי לכולם, עשיתי רשימת תפוצה כזאת, שלחתי מיילים. למה אתה חושב שיש סיכוי שמכללה תבוא לאחת האופציות האלה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם אנחנו יודעים מראש שהמל"ג לא נותן את האישור, למה במשרד הרוחים ניתן את האישור? שאלה שלישית, שבלי להרגיז אותך אלעד, אבל היום אחרי שטיפה התפקחתי מהניסיון המר שלי שדפקו אותי בכל המדרגות, אולי צריך לחשוב על אופציה אחרת ולא במכללה, כמנוע תמיכה לעיר, כמוקד שירות לעיר. תעסוקתי, מרכז עסקי, המון דברים אחרים, כי אין מה לעשות, כי אולי אי אפשר להקים בכללה מסתדר פה.
עירייה לא בונה מרכז עסקי.
לא משנה. תגדיר את הקרקע הזאת
למדינת
הלוקן, המדינה מייצג.
הדיון הזה, אני
חושב שאני לא יודע. המינהל ישמח מחר בבוקר שאני אחליף אותו לביתך. האמן, כן, אבל לא, אבל בסוף תאמין שלא יהיה לך בחיים באקדמיה. אז גם צריך לקרוא בחשבון.
אני רוצה להגיד את זה.
בתחום האקדמי במדינת ישראל זה כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, 5,000 סטודנטים שלומדים בעיר, שגרים בעיר, הם מנוע צמיחה שבשום מרכז תעסוקה, בשום מרכז מסחרי אחר ובשום מבנה עירוני לא נוכל להניע פה כלכלה של העיר. לא ברמה של תחבורה ציבורית, לא ברמה חינוכית, לא ברמה תעסוקתית, לא ברמה בילוי ופנאי, בשום דבר בחיים. וגם אם זה יעלה לנו בסופו של דבר, ולא נגיע להסכמים, וזה יעלה לנו 10 מיליון שקלים, וגם אם זה יעלה לנו 20 מיליון שקלים, הרווח של העיר יהיה פי 2 ופי 3, הרבה יותר משמעותי.
תשאירו לי את ה50 מיליון שקל, אני אראה לכם איך אני בשנה אחת גוזר את הכל. שנה אחת אני יושב עם הגזבר, גומר את הכל, עוד קצת צבע, עוד קצת כיכרות, עוד קצת דברים, עוד קצת חם, עוד קצת חם, לא יפו, תקשיב. גורכנר שאני נמצא, אני גם מכיר על את השיטה. דקה אחרי, יעמדו כולם בתור, כל אחד יסביר לי פה, למה צריך פה עוד דיין, עוד פה ועוד שם. עוד בתוך שנייה, עוד בכנסת, עוד איזה בית ספר, לעשות עוד איזה ארטילון בית ספר, ואז אתה גומר את כל הכסף. ואז אתה מגיע למסקנה שיאללה אתה טמבל, למה? כי בהקמת העיר, זה בפעם הראשונה שנפגשתי עם שייח' צ'ראל אל-אחמר, ישבתי פה בספסל יד הירוק שם, פה בכניסה. אז לפני שנכנסתי הייתי לתחום הבינוי, אז בחברה אמרו לי כולם, באתי, הכנתי חוברת מסודרת, עשיתי עבודה, ידעתי, נכנסתי לבנק אוצר השלטון המקומי, נכנסתי, היה להם 124 מיליון שקל בחשבון, בקאפ, היה להם הכל, הבאתי תוכנית מסודרת, להקים, מבחן תרבות, מרחה עירונית, הכל, באתי, אמרת, דבר על הצדם, אמרו לי, פגישה מקצועית, אז נכנסתי, עזבו, שכתר עליי, רחמו, יזבו, עזימי, חום, עזימי, סבטלובסקי, יצאו להחוצה, יצא להחוצה, צביקה, ואומרו לי, תשמע, מה זה? אמרתי, הם חוברים,
תגיד לו מי הלך עם מי ועשה מה. הבנתי את הרעיון, הבנתי שכנראה זה יקרה מזה כלום, אבל בסוף מה שקרה, אני אגיד לך מה קרה. כל ה-124 מיליון שקל הלכו, זה היה הלכו. לא, אתה ראש לא בעניין. מאה הלכו לך מקום אחר, לא קשור. הלך לך 20-30 מיליון שקל על חפירות במני בית, הלך לך על כל השטויות של שריר אוריגי, של לא בערך זה נקרא, 618, לא, רמון. על הטמטום של להרים את הכל, כי המהנדס רצה להביא לשם את ההנדסה מתחת מה שהיום זה חבר, זה עולם פה, ונגמר הכסף, באמת הכסף, ומה קרה? לא היה לא איך השרבות, לא בריחה, לא זה, ולא כלום, ובסוף, עכשיו תראו, מה אין לי, זה יכול לדבר שבא ב-4-5 שנים, גם אני לא יודע, כל אחד, חבר'ה, אתה לא יכול לשרן, נו באמת, אני מת על זה שמצפרים לשרן, ואז אתה מגיע לשאלה שאין מה לעשות פתאום. זהו, בדיוק. לכן אין החלופות רבותיי, אנחנו נעשה הצבעה על החלופות. אמרת את הדברים, תלבור, סליחה, הייתה לך הנהלה אחת טובה במקום לברוח מהדיון על המתכונים, מה אתה חייב אותי? ובאמת, כולכם נהייתם חכמים גדולים.
ישר לדבר. תודה. בסופו של דבר, מה שיותר מכפל שלכם? אם שלוש חלופות, אנחנו מבינים שחלופה אחת היא חלופה מועדפת על פני שתי החלופות האחרות. מוסכם. מוסכם גם אני חותם על כל מה שאלה אומרת. אני חושב שחשוב בכללה, אני חושב שזה כוח חשוב לעיר. לא רק בשביל הצעירים של העיר, אלא מה שזה יעשה בכלל, אני מתכנן את כל מה שאמרת, חותם על המילה. חותם גם חיים למה שאתה אמרת, שאם לא נשים את הכסף, בסופו של דבר הכסף ילך למקום אחר. מצד שני, לא יכול להיות ששואלים פה שאלות בסיסיות, אחרי מיליון שקל. כמו לדוגמה, יהיה החזר, לא נראה.
אמר לך החזר, אבל אמר לך שכן. אמר לך שכן, באמת, אל תחק אותה על הטמבה, באמת. אמר לך בצורה מאוד ברורה שכן. אל תראה, אל תחקו משחקים. אם אתם רוצים לשחק את המשחק, אני גם אשחק את המשחק. אני רק מודיע לכם באופן ברור, שקל מזה, כן, שקל מזה, לא ילך לא לאמפי ולא שום דבר אחר, הוא יישאר או לטובת הנושא מוסד אקדמי, או לחילופין, תראה מה תדעי להקמת בית יחידה, אבל לא יקרה, זה לא יקרה היום, זה לא יקרה היום. לא, אני יודע לאן חותרים כולם. כסף הזה לא ילך לאיבוד, הוא לא ילך עוד הפעם, בעוד איזה טמטום, בעוד איזה סקטוריאלי, הוא לא ילך שם. נקודה. עבדתי קשה כדי להביא, בואו, כשאני נבחרתי פה, היה פה גרעונות גדולים מאוד. עבדתי קשה מאוד כדי להביא פה מאות מיליונים כדי לעשות את הדברים, והיום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים במוסדות חינוך בזמן, נמצאים עם הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו עושים למבנה ציבור, נכון, כל הדברים האלה ביחד, הגיע הזמן, כולל הפרויקט הזה שכולם בערך אגב מסבירים לי כמה הם הביאו שקל, גם ה-64 מיליון של הפס מים שאנחנו נתחיל לבנות שבוע הבא, כל בסדר, רק מה? בסוף, כשאתה מביא משהו מתאמץ בשבילו כדי שהוא יהיה פה ולא כדי שמישהו עכשיו יבנה עליו שילך למקום אחר. הוא צריך ללכת, הוא צריך ללכת לשם נקודה. נקודה. אתה שואל אותי ברמה האישית, הייתי מעדיף יהודי. למה? כי מי יהודי היה מאפשר לי. אני
יכול
אם אתה מקבל את האופציה השנייה מיכאל גם אלבשן עכשיו אנחנו יש כמה אוניברסיטאות בכללות שנמצאות במצב שהן על פרשת דרכים שתוך איקס שנים נגמר להם החוזה והן שוקלות את מצבן. אנחנו בסוף נציג את התנאים שלנו שהם כוללים את ההחזר השקעה ב-25 שנים. אבל בסוף יכול להיות, יהיה גם מסע ומתן, שבסוף נחזור אליך ונגיד אנחנו מחזירים רק 20 מיליון, אתה מאשר את זה? הרי זה בסוף מגיע למכרז אליך.
אתה
מביא
את המכללה איק,
זה לא מכרז, זה מעריכה.
זה
לא מכרז, זה מעריכה. זה בדיוק כמו הקצאה דרקה.
תגידו לך, אני
אעלה דרקה. אנחנו 30
מיליון.
רק לא שאלתי, יאללה, שמעתי מה אתה כל הזמן אומר לו, מה כן?
זה בדיוק מה שהוא הציע.
אתה יודע, אני מתאמן על החוכמולוגיה הזאת. למה אני מסמד? יש שלוש חלופות. שאתה לבחור חלופה בשביל להתקדם, בשביל להגיע למשהו. שרון דרך אגב אמר דרך אגב בואו ותאמר לי רגע שאתה נוכל לצאת מבחינתי שהכחת תלך למקום אחר אין את זה, זה בסדר גמור, זה אמירה אבל להגיד, אתה יודע, ככה, תגידי מה כן מה לא, בלי יותר מדי ילד לכל מוסד בארץ יש את האפשרות לבוא למל"ג ולהגיד לו אני רוצה להעתיק את עצמי מלא אני מיטיב את עצמי
יש לו שר לו, יש לו כבר אישור אם הוא מעתיק את עצמו, אם הוא לא פותח שלוחן הבעיה הבעיה שלו, אם הוא רוצה שלוחן לא עושים לו עכשיו, זה לא רלוונטי למה כי בסוף, כשהוא יצטרך להגיע אליי בסוף וכשאני אבוא לכם זה אחרי שהוא כבר עשה את הכל הוא כבר הגיע לפה והביא את האישורים, תגיד לו אישור, אומר לך שום דבר, אבל בדיוק, ולכן דווקא פה אנחנו בסיכון הכי קטן עכשיו גם הנושא של העמותה בדקתי אותו בסדר לעשות מוסד משותף אפילו חשבתי על מנהלת תעפתי כבר מרות, עושים את בתיה עם כל ראש מנהל החינוך הכי טובה בארץ אומר לכם באחריות אפילו הציעו לתפקיד כן, ברמה ארצית אחד התפקידים הבכירים במדינת ישראל ולא הסכימה בשביל המנהל חינוך במדינת ישראל בעיר מודיעין אבל בסוף ללכת לעמותה לפקק את העמותה של קרן לפיתוח מודיעין לגיוס תורמות היום אתה לוקח לך שנים הם תקועים שם הם לא מסוגלים להקים שום עמותה בטח לא עמותה מפיתה כי אתה צריך גם את הענות אתה צריך גם את השר הפנים גם תוצר, גם סעיף 46 גם הכל במקרה הטוב אולי נשאר פה עוד 4 שנים כן, ונקבל לא רוצה להראות לך אז מה פה לה כולם נראה לך בער בעיניים בסדר? אז אנחנו לא נראה כי מה לעשות? הרבו את העסק הזה שלך ולכן זה יקרה שום דרך אגב יכול להיות שכן לא רוצה לבוא ולהגיד חלק מהתנאים שלי בהקצה אני בונה 50 מיליון, תראה, ואם אני חלק מהתנאים שלי בבורד, אני רוצה שיהיו לי נציגים שלי מהחינוך, אני רוצה בתנאים שלי שבתי הספר שלי יקבלו עדיפות, זה, כל הדברים, זה כן, אבל אנחנו לא שם בכלל, אנחנו רואים בשלב ש, אז אני יודע, עוד המיליון את הטופס, ואנחנו רוצים כבר את השש, אין שישים לא טובה לטופס, קודם כל תגיע, יכול להיות את זה גם, שתוסף את התהליך, נגיע למצב, שלא היה. אין אף אחד, נעבור לפה, נגיד חבר'ה לא קרה שום דבר, נשים את הכסף אותם אחר לא יקרה, הוא עושה את זה, לא יקרה כן, כל שגם לא אפשר להשלים את החוף יא, לא רק את הפארק עצמו, כן כן, כן כן, כן
אז יש לך את הסיפור הזה, אני לא אלך על השיפור הזה, אני אלך על 50 מיליון 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 הזה,
שמה?
אחד כזה
שמבין את התחום, שיתן
לך
אלטרנטיבות, מקצועי, תגיד
לו כן.
לא,
יש
שם
ביקוש.
אין פה, אבל אני
רואה שלא שנים.
בוא, אני מה שאתה אומר, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, עכשיו לקחת איש מקצוע שבלום הכי כבר עושים את העבודה. בסוף, כן. אנחנו רוצים את כל התעניין. בואו נתקדם, יש לנו שלוש חלופות. מי בעד החלופה הראשונה שירים את היד? הלאה. מי בעד החלופה השנייה שירים את היד? הלאה. מי בעד החלופה השלישית? כולם בעד החלופה השנייה. מה שאני מבקש שוב על דבר כך, עכשיו מכיוון שאתם, אני מבקש לראות לפני שבכלל עושים לכל תהליך להביא להנהלת העיר גם את הנושא של הקריטריונים להקצאה, גם את כל הדברים מסתכלים כדי שנעשה כל התהליכים בצורה מסודרת. שלוש, הכל מותנה בדבר אחד בסוף, אין ולא הקצאה של מטר קרקע עבור שום דבר לפני שיש את כל הדברים, כל הרשימה, כל הצעים, ויש לנו את כל האישורים הנדרשים. אחרת מבחינתי לא קרה כלום. והדבר השלישי ולא פחות חשוב, זה 36 דונם, תכפיל את זה בכמה
אחוזים.
לא, יש שם קטע שאנחנו הגדלנו אותו של הפרדה, הגדלנו אותו. מה אתה אומר?
במסגרת אותה עבודת הכנה
זה ברור, זה בכל
מקרה.
ברור שלא, לא תהיה לו הקצאה, ההקצאה שלו תהיה רק על חלקו היחסי. זה אחד. שתיים, אתה שואל אותי, אני גם לא בטוח לתת לו הקצאה. לא, אתה מתחה בעצם הקצאה בגלל ששכירות אתה לא יכול. אתה חייב לתת לו הקצאה, כי אחרת אתה בשכירות, אתה יכול רק חמש שנים, מה יכול לבוא לך חמש שנים? רק בהקצאה אתה יכול להגיע למספר השנים. מה? הדבר השלישי, אני אומר, בעוד שנה, אם בעוד 12 חודשים, אם לא נגיע למצב שיש את זה, יחזר לפה לשולחן לדיון מחדש, ואז נשקול האם אנחנו רוצים לעבור את הכסף למצות אותו במקום אחר, רוצים להמשיך או לא רוצים. כן,
אני מבקש להביא לפה
לשולחן
המועצה את
המקרא הזה. מי נגד? שום פרוטוקול ועדת מלגות כפי שהעברנו עליכם. מי בעד חברים? מי נגד? אישור רן אייזנברג, תודה זו תפ-2-9-6-0-4-7-6-6 כימונה על הפגיעה. מי בעד חברים? מי נגד? שום גיא דוק יושב ראש מנהלת אופן. מה? אישור הערכת שירות לדורון שוורץ, אדריכל לעירייה. מי בעד חברים? מי נגד? תודה רבה לכולם, אני מודה לכם על הדיונים העניינים כולל בנושאים הרוצים, תודה רבה.
אני אומר, תהיה, 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 תה Thank you.